בסייעתא דשמיא ממשיכים בדף היומי, מסכת קידושין, דף פ', ואנחנו נמצאים בעין ת' עמוד ב', במשנה למטה, בשליש התחתון, מי שיצא הוא ואשתו. חשוב להגיד מה שאנחנו אומרים בזמן המלחמה פה כל יום, בעזרת השם, ברוך השם, רואים שתפילות עוזר. ראית כבר שבויה בחוץ, בעזרת השם, עוד כל השבויים בעזרת השם, ומי מישהו, דיברתי היום שולח דרישת שלום לכולם, אחד מחברי השיעור, דיברתי עם רמי נפשי, הוא מבקש שיתפללו עליו, הוא עם השלוש ילדים שלו, אז רמי והילדים שלו, אורי, יאירי, ושכחתי את השלישי, יניב, שבעזרת השם יחזור לבית השלום ובריאות, בכל רמח איבריו הוא שסע גידה, הוא ביקש, הוא שולח לכולכם דרישת שלום.
דור רעי ואופק.
ודור רעי ואופק, אז אולי.
בני אסמדר
ובן
הודיה.
הוא שולח לכולם, אמרתי לו שאנחנו גם משרתים פה בזכות התורה, הוא אומר לי שהוא במסוקים מפה לפה, בדיוק גרים, אמרתי חשוב להתקשר להתעניין, שאנחנו חושבים עליהם ומתפללים עליהם בעזרת השם, לכל עם ישראל יהיה הצלחה, ואיך אומרים, שכבר נצא מכל הזה. אנחנו ממשיכים בדף היומי, משנה חדשה, עניין חדש לקראת סיום כבר. אז המשנה הזאת היא, זה קצת המשך לשבוע שעבר שלמדנו. אנחנו למדנו פה בפרק עצרה יוחסין, שאנחנו יודעים, כמו שהסברנו כבר רש"י ועוד מפרשים, זה מוכח שמדברים ספציפית בעיקר על כהן, שכהן יותר צריך להקפיד על ייחוס משאר אנשים אחרים. אז הכהן, כשהוא הולך להתחתן עם אישה, הוא צריך לעשות מלא בדיקות. אז אמרנו, אם הוא מתחתן עם לוויה בישראלית זה יותר בדיקות, אמרנו פה זה 8 בדיקות, 12, אפילו 16 ראינו. קיצור, זה דיברנו לשבוע שעבר שם, לא זוכר איזה דף. אז עכשיו המשנה הולכת פה להביא על הרעיון הזה, מה הדין עם נאמנות. זאת אומרת, אם האבא מגיע פה עם אשתו וילדים, הוא אומר, זה אשתי, זה הילדים, מאמינים לו, לא מאמינים לו, מה הציורים. אז מתחילים בסייעתא דשמיא את המשנה החדשה, עין ת' עמוד ב', מסכת קידושין למטה. זאת אומרת המשנה, מי שיצא הוא ואשתו למדינת היום, כמו עוד פעם, בוא נגיד שמדובר פה על כהן, אז אנחנו לא ניכנס עכשיו עוד פעם לדיון הזה. קיצור, הוא יצא ואשתו לחוץ לארץ, אחר תקופה, ובא הוא ואשתו ובניו. זאת אומרת, הוא יצא, עם מי הוא יצא, אתם שמים לב? לא ילדים, הוא ואשתו. אחר תקופה הוא מגיע, הוא ואשתו והילדים לכאן, ומה הוא אומר? הוא אמר כך, האישה שיצאתי מן מדינת הים, הרי היא זו. זה האישה שלי, ואלו בניה. מה זה נקרא אלו בניה? הוא אומר כאילו שהיא מיוחסת, זאת אומרת, היא אשתי מיוחסת. אני כבר בדקתי אותה לפני שיצאתי לחו"ל, התחתנתי איתה פה, והכל בסדר, והיא הילדים שלה, אם זה הילדים שלה, גם הילדים האלו מיוחסים, ואין להם שום בעיה. אז הוא צריך להביא ראיה עם עדים, אז אני אשנה שום דבר. בכזה מצב אין צריך להביא ראיה לא על האישה ולא על הבנים. הוא לא צריך להביא ראיה פה על ידי עדים לא על האישה שהיא מיוחסת ולא על הילדים. ולמה? כי לפני שהוא התחתן עם האישה הזאת, כבר בדקו את הייחוס שלה. אז ממילא אנחנו אומרים שגם הילדים שלה מקדם מצב, אנחנו מיוחסים. עוד דקה אנחנו נראה בגמרא שמה שאנחנו מדברים פה על ילדים שהם נאמנים, מדובר דווקא שכרוכים אחרי האימא. עוד מעט הגמרא, זה מיד הגמרא תדגיש מיד שמתחילים פה את הגמרא, שמדובר פה שהילדים הקטנים נדבקים על האימא. אז פה יש לי באמת ראיה שזה הילדים של האימא.
מה במילה? אני לא מצליח להגיד. אני בא ואני אומר, אני אשתי, אשתי כזאת אשתי וילדים, אני צריך להוכיח למישהו? אני לא מבין מה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה?
כנראה, אני אסביר לך מה.
אתה מבין?
אני אסביר לך מה הסיפור. בוא נגיד, אני אספר לך מה הסיפור. הוא חזר כבר, בוא נגיד, עם ילדים שכבר ילדים בגיל שידוכים. הוא היה שם 18 שנה.
נו.
עכשיו הילדים שלו מתחילים הצעת שידוכים. אתה יודע, אנשים מתחילים להתפקק, לך תדע עם הילדים של האישה הזאת, הוא לא עשה שם, הוא לא גר שם השנה בחוץ לארץ. אולי גר שם מלא זמן, אולי איזה שטויות שם, הילדים האלו לא שלה, של אישה אחרת שהתחתן עם חוץ לארץ. מגיע משלמות בכזה ציור כרגע שאנחנו נמצאים פה, לא צריך ראיה. מה הבעיה? רוצה לדעת אם הילדים האלו מיוחסים או לא.
אני גם ככה, אני צריך לעשות לך את הבדיקות אם זה אני כהן, ככה כתוב. בכל מקרה, בלי שום קשר, מה תגיד,
מה תגיד. אתה רוצה לדעת
עכשיו,
מבחינת עצמך, אתה לא שואל אף אחד. אתה זה כבר אשתך. מבחינת אנשים אחרים רוצים לדעת אם הם מיוחסים או לא.
אז שתבדקו, אבל מה שאתה מדעים, מה זה נאמן?
אתה מיגיע מחול.
מה זה נאמן? אני בכל מקרה צריך לבדוק, ככה כתוב. במשנה כתוב צריך לבדוק.
בכזה מצב, עוד פעם הוא נשוי כבר.
לא משנה, אבל צריך...
רוצים לדעת אם הילדים האלו יש להם
רבי חוז. אבל אם אתם שידוך, אז אני צריך בכל מקרה לבדוק.
הבנים האלו יצטרכו לבדוק, השאלה אם אנשים צריכים לבדוק על הילדים האלו שלא.
ברור שכן.
אז אנחנו אומרים בכזה מצב שהילדים האלו יש להם כבר נאמנות שהם מיוחסים בלי עדים.
מה, לא יבדוק? אם יבוא עכשיו צחי, מישהו לא יודע, מישהו רוצה שיתחתן איתם.
הם שילכו והתחתנו עם אנשים אחרים, הם בסדר גמור הילדים האלו, אחרים שירצו להתחתן, זאת אומרת אם יש כהן אחר שרוצה להתחתן איתם, אז פה אנחנו אומרים שיש פה את הנאמנות, לא צריך עדים. בציור הזה יש פה נאמנות. כרגע שהוא התחתן איתה לפני שהוא יצא לחוץ לארץ, עכשיו הוא חוזר עם ילדים, הוא אומר ככה, וכמו שנראה שמדובר פה כרגע על ילדים קטנים עדיין, באמת מה שאמרתי מקודם, וקצת לא, אתם צריכים לתקן אותי, מה שאמרתי שהילדים כבר בגיל 18 זה סותר מה שאמרתי. מדובר פה ילדים שבוא נגיד חזר איתם מקרוחים, אחר כך הילדים מגיעים לגיל 18, ואנשים מתחילים לפלפק בשידוחים, לא חזר בגיל 18, ברור שלא, חזר כשילדים קטנים נדבקים על האמא. אבל אחר כך הם גודלים, מגיעים לגיל שידוחים, אנשים מתחילים לזכור היסטוריה, באים למשבוע, מה הסיפור שם, לך תדע בכלל את הילדים שם, אולי עשה שטויות שם בחול איזה מאישה אחרת, מגיע המשנה אומרת לקדם מצב, אין צריך להביא ראיה, לא על האישה ולא על הבנים. אבל בוא תראה מה, היה, מה הסיפור הלאה, אבל אם פתאום הוא חוזר מחוץ לארץ בלי אישה, הוא חוזר רק עם הילדים שלו, ומה הוא אומר? הוא אומר מתה, האישה שאתם ראיתם שנסעתי איתה מפה לשם, היא מתה, ואלו בניה, אבל זה הילדים שנולדו ממנה, ואם ככה הם מיוחסים, כי אתה לאישה עשיתי בדיקות לפני שהתחתנתי איתה. אז פה כבר מה כתוב פה רבי דוד, פה כבר מביא ראיה לבנים, פה כבר צריך להביא ראיה לבנים, שזה הילדים של אשתו האורגינלית שמתה, אבל מה? ואינו מביא ראיה לאישה, אישה שמתה שהיא בקבר, הוא לא צריך להביא ראיה גם על האמא של הילדים שהאמא מיוחסת, למה? כי הרגע שמדובר פה על כהן כמו שהסברנו, אז הוא כבר לפני שהוא התחתן איתם פה בית הבדק, אז היא מיוחסת. כל השאלה פה כרגע לילדים, האם זה ילדים מהאישה הזאת, ילדים מאישה אחרת, אז פה אנחנו אומרים שיביא ראיה לבנים, ולא לא, לא, לא להביא ראיה על האישה. יש פה תוספות, שתוספות שם מביא בשם המרשל, שצריך גם להוכיח של בנים שלו ולא מבעל אחר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה מביא ראיה על הבנים, אז מה אמרנו בפשטות? שהוא מביא ראיה על הבנים שזה של האישה שמתה. הוא מביא פה תוספות לשם מהרש"ל, שהוא גם צריך להביא ראיה על הבנים שזה ממך. זה שאתה מביא שזה האישה הזאת בסדר, אבל מי אומר אולי מבעל אחר? צריך להביא, בקיצור, צריך להביא ראיה על הבנים שהבנים האלו באמת מהבנים שלך, ובנים של אותו אישה שהם מיוחסת.
אני חושב להביא ראיה שזה הבנים שלי. מה, יש איזה, אין הפעם, תמיד הבן לא יכול לדבר
ראיה. הפשטות ראיה שאנחנו מדברים פה זה לא DNA וכל מה שיש הראיה, הראיות האורגינליות,
איזה ראיה?
זה עדים.
מה זה עדים? עדים יכולים לדעת שזאת שהילדים האלה זה ממני ולא מישהו אחר?
מדובר פה כאילו שיודעים שבחוץ לארץ לא היית מישהי אחרת, ואתה נשאר אותה. עוד פעם, מדובר חזקה, זה רק בורא עולם יודע, מה זה נקרא? מדובר פה עדים, הכוונה
של... אני אומר, אתה יצא עם אישה, שיודעים שכולם שהיא לא פרושה, האישה הזאת כהנת. הכל בסדר, אין עליה שאלות. אז מה, אתה אומר שהיא בגדה איתו בחוץ לארץ?
עוד פעם, אם מתחיל פה שאלה לגבי ייחוס והוא חזר פה,
מוזרים,
הרי כשהוא יצא הוא רק יצא עם האישה, הוא חוזר בלי האישה, הוא חוזר עם ילדים. אז פה על הילדים זה סימן שאלה, אם הוא יצא עם אישה וחוזר עם אישה פלוס ילדים, אז רגע שילדים כרוכים אחרי האימא, כבר נראית הגמרא בהמשך, הכל בסדר. אתה נוסע לחוץ לארץ עם אישה, אחרי כמה שנים אתה חוזר בו בלי אישה עם ילדים, אתה לילדים צריך לעשות בדיקה, זה אומרת פה המשנה. ממשיכה המשנה, מביאה עוד הלכה, מה יהיה הדין? מה יהיה הדין שהוא יצא מפה רווק, הוא התחתן מחוץ לארץ, בוא תקשיבו סיפור חדש. זאת אומרת, כהן שבא מחוץ לארץ, פתאום מגיע עם אישה ובנים. לא כתוב פה אפילו את התחילת הסיפור, למה לא הוספתי סתם. לא צריך להגיד פה שמדובר שהוא נסע רווק והוא חזר נשוי. מכתחילה מגיע פתאום כהן מחוץ לארץ, לא הכרנו אותו לפני, הוא מגיע פתאום עם אישה וילדים, ומה הוא מספר לנו? הוא אומר ככה, אישה נסעתי במדינת הים. אני מספר לכם סיפור, אני התחתנתי עם אישה בחוץ לארץ, והנה זה, תכירו את האישה, הרי איזו, זה האישה, ואלו בניה. אז פה מה הוא צריך לספר? אנחנו לא הכרנו מכתחילה את האישה, כי אף פעם הם לא היו לפני, זה לא כמו הרשע שהוא נסע, הוא יצא עם אשתו מיוחסת, ואז הוא חוזר איתה עם הילדים, אז זה הכל בסדר. פה הוא מספר לנו מכתחילה סיפור חדש, זה אשתי וזה הילדים. אז פה כמה ראיות הוא צריך להביא ראיה? אז כתוב פה בספר במשנה, מביא ראיה רק על האישה, כי הרי עוד אין לנו עדיין ראיה. שבדקו את הייחוס לפני שהתחתנו. התחתן איתה שמה, לא לידינו פה בבדים ובארץ. אז תביא ראיה לאישה, ואין צריך להביא ראיה לבנים. למה? כי אם היא מיוחסת והילדים כרוכים אחריה, אז אוטומטי גם הילדים האלו מיוחסים. אבל מה יהיה הדין? הוא פעם ראשונה מגיע פה רק עם ילדים. ומה הוא מספר? הוא אומר שהוא התחתן עם אישה בחוץ לארץ, ומסכן, היא מתה. ואלו זה שאתם רואים שאני חוזר איתם, ואלו בניה. אז פה צריך להביא ראיה לאישה. הוא צריך להביא ראיה לאישה שמתה שהייתה מיוחסת, כי אנחנו לא יודעים כלום עליה. אותו דבר, זאת אומרת, זה ממש דומה. אותו דינים מהרשע, רק פשוט הרשע מדובר פה בסוג שהוא היה פה ויצא, ופה מדובר שהוא מגיע משם לכתחילה. אבל בקיצור, בכזה מצב צריך להביא ראיה לאישה, ואותו דבר צריך להביא ראיה על הבנים. טוב, בפשטות למדנו פה בפשטות, יש פה תוספות דיבור מתחיל להביא ראיה לבנים ולא מביא ראיה לאישה. יש פה איזה פירוש יותר קצת לתוספות, אבל אני לא ניכנס לזה, בוא מה שהבנו, הבנו, ואנחנו ממשיכים. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, וכולן וכל הציורים שאתה אמרת, גם ברשע וגם בספה, זאת אומרת שאם אתה רואה אימא, אז על הילדים לא צריך להביא ראיה, ככה אמרנו, מה מדובר פה? מדובר בכרוכים אחריה. מה זה אומר כרוכים אחריה? רש"י אומר שתי מילים. רש"י דיבור מתחיל בכרוכים אחריה, מה רש"י אומר? נדבקים אצלה. אתה רואה ילדים קטנים שנדבקים לאישה הזאת, אז אם אתה רואה אישה ואתה רואה ילדים שאתה אומר שעל הילדים אתה לא צריך להביא ראיה, מדובר דווקא בילדים שכרוכים אחריה. עכשיו הגמרא, זה מי אומר את זה? רבא בר אבונה. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא לסייע לדברי רב הונא, ואנחנו כבר נראה שכל הסיפור הזה זה דווקא באופן שהוא נשוי לכמה נשים, אישה אחת יש לה. אז אישה אחת עם ילדים, ואתה רואה שהילדים נקרחים אצלה, אבל אם הבן אדם הזה היה נשוי עם שתי נשים, אז פה אין לנו ראיה, למה? כי אישה אחת מתה, אז יכול להיות שהילדים האלו הישמי של הזאת אישה מתה, וזה שהנקרחים אחריה, כי היא מגדלת, אז זה כבר נראה בברייתא.
גם אישה אחת, מה זה עם תחת הזה? אני לא יכול לאמץ ילד, תינוק וזה, והוא כרוך אחרי, אז מה זה יותר?
אתה צודק, בטח שיכולים. התשובה שאתה שואל זה יכולים, אבל מה זה פה? השאלה אם אני צריך להאמין לו או לא מאמין לו.
במקרה כזה, שתמש כוחים אחריה.
חזל נכנסו פה לראש ואומרים, בכזה מצב שאתה הכרת את האישה שהוא התחתן, אתה יודע שהיא מיוחסת, הם חוזרים פתאום עם ילדים, למה לנו לחשוב שלילי? אתה רואה ילדים כרוכים.
אתה עובדה שאתה כאן כן חושב
שלילי. במקרה שאתה לא מכיר את האישה. זאת אומרת, אם אתה רואה ילדים כרוכים, אתה הכרת את האישה, למה אנחנו נחשוב שהוא בן אדם שלילי והולך לחפש נשים מחכילות?
לא, אני
חושב... בן אדם יצא מארץ ישראל עם אישה מיוחסת שבדקת פה בארץ ישראל. יצא לחוץ לארץ, תהיו, מגיע לנו אחרי חמש שנים, מבואו חושבים שתי תינוקים קטנים שהולכים עם האימא. הכרת את האישה, למה? הוא אומר שזה הילדים שלנו ביחד, למה עכשיו לחשוב שלילי? מאמין. אם אתה מתחיל בסימון שאלה, זאת אומרת, פתאום האישה כבר לא נהנה. הוא מתחיל, זה משהו חשוב, הולך לידי ממתה, הולך... פשוט, זה חז"ל אומרים, המשנה זה תנאים הקדושים, רבי מביא לנו פה תנאים, זה לא אני אומר, זה פשוט, אני מבין את זה גם.
צריך להביא את הראש.
לא, הראש אתה גם מבין, נראה לי, תחשוב נתה יותר ונכון תקין. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא לסייע לדברי רב הונא, תנו רבנן. יש לנו ברייתא מפורשת שיש לנו ראיה לרב הונא, תנו רבנן. מה יהיה הדין שאותו רעיון, שכהן בא עם אישה וילדים, ואומר, אישה נסעתי במדינת הים, ואומר שזה אשתי וזה הילדים, אז פה כתוב, כמו שלמדנו בדיוק במשנה, מביא ראיה לאישה במשנה בספר, ואין צריך להביא ראיה לבנים. ומבאר את הברייתא, מה זה נקרא שכתוב מביא ראיה לאישה ואין צריך להביא ראיה לבנים? מביא ראיה לגדולים ואין צריך להביא ראיה לקטנים. זאת אומרת, מה שאנחנו למדנו בברייתא ואין צריך להביא ראיה לבנים, זה דווקא בילדים קטנים שכרוכים אחריה. אבל ילדים גדולים לפי זה, כמו שרבא בר אבונה אומר, יש לנו ברייתא מפורשת, שבקיצור מה התחדש לנו פה? שמתי אנחנו אומרים שלא צריך להביא ראיה לילדים? זה דווקא בילדים קטנים שנדבקים אצל האמא. ילדים גדולים זה כבר באמת סימן שאלה. מפרש את הברייתא בהמשך. במה דברים אמורים שמה? שלא צריך להביא ראיה על ילדים קטנים, זה דווקא באישה אחת, באופן שהוא אומר שהוא התחתן רק עם אישה אחת בחוץ לארץ, אבל באופן שהוא התחתן בחוץ לארץ שתי נשים. הוא מגיע לספר לנו איזה סיפורי סבתא. מה הוא מספר לנו? הוא אומר שאני זה אשתי וזה הילדים שלה, והאישה אחת בחוץ לארץ כבר מתה. פה אפילו הילדים קטנים שאתה רואה שנדבקים אחריה, זה עדיין סימן שאלה, למה? כי מה תגיד? שיכול להיות שהילדים זה מהאישה לא מיוחסת, מהאישה שאתה לא מכיר. וזה מה שהילדים נדבקים לאימא הזאת, כי פשוט היא מגילה אותם, היא מאמצת אותם. זה אפשר, זה אשתו, זה כאילו אישה של אבא. אז פה זה עדיין סימן שאלה. אבל שתי נשים מביא ראיה לאישה ועל הבנים, גם על הגדולים ועל הקטנים. אז בקיצור, בואו ברוכים הבאים לרבי צביקה הכהן. אז מה שאנחנו למדנו פה, אני אסכם לך בדקה אחד, שבקיצור, יש לבן אדם, מה שאנחנו אמרנו שיש לבן אדם נאמנות, שיש לבן אדם נאמנות על האישה ועל הילדים, שאני אומר שהוא מביא את האישה ואומר שזה הילדים של האישה הזאת ואתה מכיר את האישה שמיוחסת, יש נאמנות על הילדים, אז בואו נסכם את זה במילה, מתי זה הנאמנות? בשתי תנאים, בתנאי אחד שזה אישה היחידה שלו, הוא לא אומר שהוא התחתן שם עם אישה אחרת ומתה, הוא אומר זה האישה היחידה והיא נשארה יחידה, בתנאי השני שבאמת ילדים קטנים שכרוכים, אבל ילדים גדולים תמיד צריכים להביא ראיה, שאולי כמו שאתה אומר עדיין זה סימן שאלה. אנחנו עוברים לדף פ' עמוד א', מבארת שהחזקה שילדים קטנים כרוכים אחרי האימא לא עוזרת לכל הדברים. אז אמר יש לקיש, לא שנו, מה שאני אומר שהולכים אחרי חזקה שילדים קטנים כרוכים אחרי האימא, ואתה אומר שהילדים בטח של האימא, אם האימא מיוחסת אז גם הילדים תקים, אלא בקודשי הגבול. מה זה אומר קודשי הגבול? קודשי הגבול זה נקרא, ולכן אני הסברתי שמדובר פה כאילו על כהנים בעיקר. צביקה מדובר פה עוד פעם על השיעור, על היחוס, על כהנים. שמה? שאם האבא כהן, אז החזקה שהילדים האלו זה היו הילדים של אשתו, ואז אני אומר, רגע שהילדים של אשתו זה הילדים האלו כהנים, ואז יוצא שהילדים מיוחסים. אם הם מיוחסים, הילדים לא חללים. אם הם לא חללים, הם יכולים להמשיך לאכול בתרומה כמו כהן כשר. אבל ביוחסין לא. זאת אומרת, מה שאנחנו בפשטות הסברנו מקודם, הסברנו את זה רק על יוחסין. מגיע פה שיטת ריש לקיש, אומר מה פתאום? שכל הסיפור הזה, לפי שיטת ריש לקיש, כל הסיפור שאני אומר, שהולכים הכי חזקה, מדובר פה סיפור, כהן התחתן עם אישה, בדק אותה. יש כמה סיפורים, אני אספר הסיפור השני. כהן התחתן עם אישה, אמרנו, צריך מלא בדיקות. אם הוא התחתן עם כהן, אז פחות בדיקות, לביאה בישראלית יותר מתרבינים צריך 8 בדיקות, או 12 או 16 אפילו למדנו. הוא התחתן איתה, ואחר כך הוא נוסע לגור לחוץ לארץ איזה כמה שנים. עכשיו הוא יוצא עם אישה מיוחסת שכולנו יודעים שהיא מיוחסת. כן? אולי כזאת על עניינים. הוא חוזר פתאום אחרי כמה שנים, הוא חוזר גם עם ילדים. הוא מספר לנו לבית הדין פה שהילדים האלו, אל יהיה לכם, לא יהיה לכם פיקפוק, ילדים לאישה שלי שאתם רואים שהתרתנתי פה, מאמינים לו, לא מאמינים. מה אתה אומר? אז אנחנו עמדנו במשנה, זה הציור הראשון במשנה, אנחנו אומרים שבכזה מצב מאמינים לו. עכשיו, מתי מאמינים לו? הגיע רבא בר אבונה וגם רואים ברייתא, זה דווקא לילדים שהם ילדים קטנים, אתה רואה שהם נדבקים לאמא, כרוכים. אז אני אומר שכנראה זה ילדים של האישה הזאת בהם. אבל אם הילדים גדולים, איך תדע באמת אם זה ילדים של האישה הזאת, אולי זה ילדים שעשה שם דברים בחוץ לארץ, לא יודע, הוא חזר לך פתאום אחרי 20 שנה עם ילדים גדולים. איך תדע אם זה ילדים של האישה הזאת, אולי עשה שם שטויות, זה ילדים לא מיוחסים. אז לזה צריך כבר להביא ראיה, צריך להביא עדים שזה ילדים כשרים. ככה למדנו, אותו דבר, אפילו על הקטנים שאני מאמין, זה דווקא באמת אם הוא אומר שהוא עדיין רק נשוי אליה, אישה אחת, אבל בוא נגיד אם הוא מספר לנו שהיה נשוי שם לא עוד אישה בחוץ לארץ. והיא מתה, אבל הוא אומר שזה הילדים של הקשרה, גם פה לא מאמינים. כי זה מה שהם נדבקים אחריה, כי יכול להיות שהיא מגדלת אותה. קיצור, עכשיו, מתי שאנחנו כן מאמינים, מגיע פה פתאום ריש לקיש מגביל אותנו. לא מדובר פה שמאמינים לייחוס. מה פתאום? לייחוס הם לא נאמנים. נאמנים זה דווקא לעניין תרומה. לאבא מדובר פה, בפשטות הסברנו שהפרשים מסבירים פה רש"י כבר למעלה, שמדובר פה על כהן. שאני אומר שאם הוא אומר שזה הילדים של אשתי המיוחסת, אז הילדים האלו לא חללים. אז יכולים להמשיך לאכול תרומה, כי גם ילדים כהנים הם לא חללים. אבל מבחינת ייחוס זה לא עוזר הנאמנות. אפילו שהם כרוכים אחריה והכל תקין. זה אומר פה ריש לקיש, פה אנחנו יודעים. מגיע רבי יוחנן אמר, מה פתאום? החזקה הזאת היא עוזרת אפילו ביוחסין. כמו שאנחנו הסברנו בפשטות במשנה, זה אחר כך אומר רבי יוחנן. מביאה הגמרא, שרבי יוחנן הולך לשיטתו גם כן במקום אחר. ואז זה רבי יוחנן לטעמם, שמה? זה אמר רבי הברבה, אמר רבי יוחנן, לשם רבי יוחנן, מלכין על החזקות. כבר אנחנו נסביר הכל, קורא לכם דבר ראשון הקדמה. מלכין על פי החזקות, זאת אומרת, על איסור שנקבע על פי חזקה, לא על ידי עדים, על פי חזקה, כבר מקבלים מלכין, כבר הגמרא תסביר, וסוקלין ושורפין על החזקות, זאת אומרת, גם עונש סקילה, גם שורפים על פי חזקה, חזקה זה נקרא חזקה, לא עדים, אבל ואין שורפין תרומה על החזקות. זאת אומרת, דבר שהוא רק תמה, על פי חזקה. זאת אומרת, דבר שהיה, דבר שאתה יודע שזה תמה, לא באמת אתה יודע שהוא תמה, יש לו חזקה שהוא תמה. הדבר הזה שיש לו חזקה שהוא תמה, הלך מנגע בתרומה. מותר לך לשרוף את התרומה הזאת. אז כתוב פה שרבי אברהם בשם רבי יוחנן אומר, לשרוף אי אפשר לשרוף. עכשיו, מה אתה רואה פה מפורש? רבי יוחנן אומר שסומכין על החזקה לגבי נפשות. אתה רואה פה וסוקלין ושורפין על החזקות, מלכין על החזקות. אז אם הנפשות אתה סומך על חזקה, אז כל שכן העניין ייחוז רק. אם לעניין דיני נפשות הלכת את סקילה, דיני נפשות סקילה, אז אתה אומר מלכין עזוב, מלכין זה גם נפשות אבל זה לא ניתן. אבל אם אתה אומר שאפילו סוקלין על נפשות אז כל שכן בייחוס, אז פה יש לנו ראיה שרבי יוחנן אומר שאנחנו סומכים על החזקה אפילו לייחוס. זאת אומרת לא כמו ריש לקיש, ריש לקיש שאומר שרק מבחינת להמשיך בקודשי הגבול לתרומה, אבל רבי יוחנן אנחנו רואים מפורש גם מהמקום הזה שהוא אומר שחזקה עוזר גם בייחוס. עכשיו, מה אמרנו פה? אמרנו פה קוד. שרבי יוחנן אומר מלכין על החזקות, וסוקלין ושורפין על החזקות, ואין שורפין תרומה על החזקות. אז אין שורפין על התרומה על החזקות, הסברנו את זה ביבש, למרות שנראה עוד דקה גם זה בביור. אבל בואו נסביר את השתי המילים הראשונים שאמרנו, מה זה נקרא מלכין על החזקות, ומה זה נקרא וסוקלין ושורפין. אז בואו נמשיך. אז ההלכה הראשונה שאמרנו מלכין על החזקות, שרבי יוחנן אומר, אז אומרת אמרה זה בדיוק כמו שיטת כרבי יהודה. ואמר רבי יהודה, מה יהיה הדין הוחזקה נידה בשכנותיה? מה זה אומר הוחזקה נידה בשכנותיה? פעם, היום ברוך השם אין לנו את הדברים האלו, אבל פעם בגלל שהיה את היותר הקפדה שהקפידו על הטהרות, הקפידו על הכל, גם היו אנשים ישראלים, לא כהנים, שהקפידו לאכול חולים וטהרה והכל. אז גם האישה כשהיא נידה, הרי תומה מדאורייתא נידה. אז הנידה הזאת הייתה, היה לה בגדים מיוחדים שהייתה נוהגת ללבוש בימי נידות שלה.
במקום אחד, כן.
אז פתאום יש לנו אישה פה שאתה לא יודע מפורש אם היא נידה או לא, אבל מה יש לה חזקה? איך יש לה חזקה? בשכנותיה. השכנות שלה ראו שהיא לבשה את הבגדים, שהיא תמיד, הלאה הזאת היא תמיד נוהגת להלביש את הבגדים האלו בימי נידה. טוב, עכשיו אומרים לבעלה, בעלת בית הצדיק, יושב ולומד, אומרים בעלה, תקשיב, אשתך נידה. ובסוף האישה הזאת, בסוף הבעל הזה, למרות שיתרו אותו, שהאישה הזאת יש לה חזקה של מנהלים שהם יודעים, זה רק היא יודעת, ראי בבורא עולם. וקיצור מטרים אותו, והוא כן בסוף בא עליה. מה עדי? אז כתוב מפורש פה שרבי יהודה אומר, בעלה לוקה עליה משום נידה. זאת אומרת, לא, לא דווקא בעלה או גם האישה לוקה, בזה אין חידוש, למה? כי אם היא מלבישה בגדי נידות, היא הוכיחה בעצמה שהיא נידה, ברור שהיא מקבלת פחות, אומרים פה הרמה. החידוש הוא שאפילו הבעל שהוא לא עשה שום מעשה מוכיח שאשתו נידה, אם כל זה הרגע שיש חזקה שכולם יודעות שהיא נידה, ואתה הבאת עליה, אז גם כן הוא מקבל מלכות, ואפילו שהיא אומרת לבעלה שהיא טהורה, זאת אומרת, הבעלה היה צדיק, היא רק שומע מהחזקה, והיא מגיעה הביתה בלילה, באה אישה אומרת, אפילו שאני מלבישה אני טהורה, ואין שום עדים שהיא נידה, אין עדים, חזקה, יקבל מלכות. זה שיטת רבי יהודה, ורב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן קיבל את השיטה הזאת. אז פה אנחנו רואים מה זה נקרא מלכין על החזקות, זה הדוגמה שנקרא מלכין על החזקות. עכשיו, אנחנו עוברים להלכה השנייה. מה למדנו בהלכה השנייה? וסוקלים ושורפין על החזקות. מה זה נקרא וסוקלים ושורפין על החזקות? אז מה אומרת? הממרה הזאת הולך כדי רבא בר אבונה. ואמר רבא בר אבונה, איש ואישה, שהגבר והאישה הזאת היו ביחד עם תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית. זאת אומרת, יש לנו בעל ואישה שנמצאים ביחד עם תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית. מה זה נקרא שהגדילו בתוך הבית? הם גידלו, הם גידלו אותם. עכשיו, יש חזקה, כולם יודעים, אף אחד לא רואה את התעודת נישואים שלהם ברבנות, אבל יש חזקה, אבל כולם יודעים, כל השכנים יודעים מכל המשפט, כל האזור, שהאיש והאישה הזאת זה בעל ואישה. עכשיו, מה עם התינוק והתינוקת? כולם יודעים שהתינוק והתינוקת הזה זה הילדים. זאת אומרת, אף אחד לא היה בלידה שלהם, אף אחד לא היה בחתונה. זאת אומרת, זה מה שזה איש ואישה וזה ילד ותינוקת, זה על פי חזקה. יש חזקה שנים בשכונה, שזה זוג נשוי, והתינוק ותינוקת הזאת, זה מגיע מיהם. עכשיו, מה בסוף, השם ישמור, אחד מהתינוק הזה, הגיע לאישה הזאת בעידין והתראה, כמובן. אם אין עידין
והתראה. לא תינוק, הוא כבר הגדיל,
כבר נהיה גדול. מה? כבר נהיה גדול, לא תינוק. כמובן, שבר עונשין. מדובר, ילד נהיה בר מצווה, הוא כבר בר עונשין, והשם ישמור, הוא הגיע לאישה הזאת, שכולם בחזקה, אמא. הוא הגיע אליה בעידים והתראה, שעידים והתראה אומרים, תקשיב, יש פה חזקה שאתה ילד שלהם, וזה אימא שלך, בסוף הוא צפצף, היה עשה ביה. מה ההלכה פה? אז רב חייא, למה הורגים? מי אומר לך שזה הוא יגיד? זה לא אימא שלי. רק מה? חזקה, אז רגע שזה חזקה, אנחנו סומכים על החזקה, עד כדי כך, לדיני נפשות, שמה ההלכה, כמו שאמרת רבי צביקה בידוק, נסכלים זה על זה, עד כדי כך, כמובן חייב עידים והתראה. באותו דבר, אם האיש בא לבת, אז נשרפים זה על זה, ומביאה הגמרא מעשה שכך היה. אמר רבי ישמעון מפזי, אמר רבי ישמעון בלוי משום בר כפרה, מעשה באישה שבאת לירושלים. פעם אחת אישה הגיעה לירושלים כבר עם ילד, ותינוק מורכב לה על כתפה. והיא גדילתו, היא גידלה אותו בחזקת שהוא ילד. עכשיו אין לנו עדים שזה הילד שלה, אבל כולם הגיעו, איך שהיא נכנסה לשכונה איתו, כולם היו בחזקה, שזה הילד שהיא מחזיקה בכתף, זה הילד שלה. ואחרי שהוא נהיה בר מצווה ובעליה, והביאום לבית דין, נסכלו, ולא מפני שבנה ודאי. לא בגלל שהיה לנו תעודת לידה של האישה והילד, יודעים שזה הילד שלה. אלא מפני שכרוך אחריה, ובגלל שהוא כרוך אחריה יש חזקה של הילד שלה, אז רואים פה מפורש, רבא בר אבונה, זה בדיוק כמו רבי יוחנן, שסוקלין על החזקות. אז זה בדיוק הרי, אז אם סוקלין על החזקות, אז כל שכם בייחוס, אומר רבי יוחנן, שבטוח שסומכים על החזקה. מה זה סך הכל ייחוס? ייחוס אני אומר, שאני אומר שאם ההורים מיוחסים, רק שאתה יודע שעל פי חזקה זה ההורים, אז הם גם מיוחסים, אז אם בני נפשות סוקלים, אז כל שכם בייחוס. עכשיו, ההלכה השלישית כבר הסברנו.
אני מבין שזה קרה במקרה שהיא לא מכחישה את הבן, היא מכחישה בטח שלו.
לא מדובר פה שהיא מכחישה, מדובר פה באופן שהיא מסכימה עם החזקה. לא, בנושא של, בנושא בוא נגיד...
לא, של השריפה, של ה...
וזה ההלכה,
בנושא של השריפה מדובר שהיא לא מכחישה, היא מתחילה כבר להכחיש, אז אתה צריך להתחיל...
ברור שלא,
אי אפשר. מדובר פה שהיא...
עכשיו זה ההלכה?
אני רואה שכן, אתה רואה פה בדלת, יש בדלת ברמב"ם, הלכה אחר. עוד פעם, אני אגיד לך הלכה דבר כולל, ברוך השם, היום בזמננו אין
דיני נפשות.
היום אין
דיני
נפשות. היום אין כבר דיני נפשות, היום רק השם ישמור, אין
דיני
נפשות.
לא היום, בכלל.
היום, מה שאני רואה פה, שהרמב"ם מביא את זה להלכה, את הסיפור הזה שאישה שבאת לירושלים, הרמב"ם מביא את זה. אתה רואה פה הלכה, כן?
זה ממש קשה להבין את זה, אבל בסדר.
כן, יש חזקה, אנחנו, מבחינתנו חזקה זה כמו תעודת לידה. אבל הרגע שאתה יודע חזקה שהילד, האישה הזאת
מחזיקה אימא, שרבים
מחזיקה ילד, ואתה תמיד רואה את זה מילד קטן, מבחינתך חזקה זה כמו שיש לך את העדים ביד, יש לך את התעודה ביד, שמוכיח שזה הילד. הוא אומר, טוב, אמר נקודה פשוטה, זאת אומרת, אם האימא, כשאתה בא הרוגע אימא, אתה יודעת, מה פתאום זה לא הילד שלי? פה זה כבר סימן שאלה. פה מדובר שאישה שותקת. כל פנים, מה רואים פה? שאנחנו סומכים על החזקה בדיני נפשות. אז אם ככה, לפי רבי יוחנן, כל שכן על ייחוס. ריש לקיש אומר, מה פתאום? עכשיו, על הלכה השלישית, הלכה השלישית אנחנו למדנו, ואין שורפים תרומה לחזקות. זאת אומרת, הכל, להרוג נפשות אתה תהרוג על החזקות, אבל רבי יוחנן אומר, לשרוף כבר תרומה לא, עד כדי כך, זאת אומרת, מה הסיפור? יש לך משהו שהוא תמה, לא שאתה יודע שהוא תמה, היה לו חזקה שהוא תמה, נגע בתרומה, אז פה אומר רבי יוחנן, אתה לא יכול כבר לשרוף את התרומה הזאת, אז בוא נראה את הסיפור לעומק. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שורפין על החזקות. לפי ריש לקיש הוא חולק, הוא אומר שכן אפשר לשרוף תרומה טמאה על החזקות. אבל רבי יוחנן אומר, אין שורפין. אז הנה, לפי רבי יוחנן אנחנו רואים מפורש שלא שורפין תרומה על פי החזקות. אז אומרת הגמרא, שרבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו פה, האם שורפין תרומה על החזקות או לא שורפין תרומה על החזקות, הם הולכים לשיטתם במקום אחר. ואז דו לטעמי, שמה? לתנא, יש משנה. מה המשנה? משנה מעניינת. כתוב במשנה, תינוק שנמצא בצד העיסה. יש לך פה רשות היחיד בית רבי הרצל, אתה מוצא תינוק שאתה מוצא אותו ברשות היחיד איפה? ליד העיסה, ליד בצק. ובצק בידו, יש לך חתיכה של בצק מהעיסה, נמצא בידיים שלו. מה עם העיסה? מה אתה אומר? היא טמאה או לא טמאה? המחלוקת הנעים. לפי רבי מאיר, מתאר. זאת אומרת, הוא לא מטמא את העיסה בגלל אם התינוק לקח מזה, אז אולי תטמא את זה בגלל התינוק. רבי מאיר אומר, כבר נראה למה הגמרא כבר תסביר מה הסיבה, רבי מאיר לא מטמא את העיסה בגלל שהתינוק נגע בזה. כבר נראה את ההמשך. וחכמים כן מטמאים. למה? אנחנו מתחילים דבר ראשון להסביר את הטעם של חכמים. למה אומרים חכמים שהרגע שאתה יודע בוודאות שהילד נגע בזה, אז אתה אומר שכל העיסה כבר טמאה? אז אומרת חכמים, מפני שדרכו של תינוק לטפח. מה זה אומר מפני שדרכו של תינוק לטפח? אז רש"י אומר את זה אפילו בשלוש מילים. רש"י אומר לטפח, תראי, רש"י אומר בשרצים ונבלות שבהשפעה. גם כן זה, אני אומר, יש פה בלי גמרות שאתם תגידו, היום ברור השם, אתה רואה ילדים נוגעים בהשפעה, אבל אנחנו חיים בדור אחר כל לגמרי. איפה אתה רואה תינוקות נכנסים? אבל פעם, רואים בגמרא, החכמים אומרים שהילד...
למה תינוק לא נוגע בהשפעה?
היום אני לא מתאים. אולי השפעה בבא, אתה צודק. צודק, בעצם...
כל ראש העיר נוגע.
היה מיותר להגיד מה שאמרתי, נכון. על כל פנים, נדמה שדרכו שתינוק יתפח להתעסק בהשפעה. ובהשפעה, פעם מזמנם יותר כנראה היה מצוי שם נבלות ושרצים. אז אם זה נבלות ושרצים זה אבא תומה, אז הילד יתמאבן, אז עכשיו כשהוא נוגע בעיסה, אז הוא הולך והוא מטמא את זה. כן, זה, אז על כל פנים, אם אנחנו לומדים פה היום יבש, אז זה שיטה דרשי. אתם רואים, תוספות חולק. תסתכל, אפשר כן ללמוד תוספות ההתחלה, רק אני לא יודע, תוספות השני בעמוד דיבור המתחיל שדרכו שתינוק יתפח, אז תוספות מביא את הפירוש של רש"י, פירוש בקינטרה שממה הטומאה לטפח בהשפעה, ואז הטומאה שמה מהנבלות ושרצים. שואל תוספות, ואם תאמר, כיוון שהתינוק אינו ודאי טמא, אם כן, המה נקח תינוק שנמצא בצד העיסה? לנקוט שנגע בעיסה. למה אתה צריך ללכת לסיפור כזה תינוק, שאתה מצאת אותו בצד העיסה ומחזיק משהו, ואז השאלה פה, אנחנו אומרים, בגלל שהתינוק כנראה נגע בהשפעה, ואז הוא טמא, אז הוא כנראה... למה צריך ללכת בצורה כזה? מה תגיד? שהוא נגע בעיסה. מה אתה אומר בצורה שהוא נמצא בצד העיסה וחתיכה, ואנחנו אומרים שבטח הוא נגע בהשפעה. לכן מאוד קשה, בקיצור, נורין המתוספת, מפני אמרו שהתינוק תמם, שנשים עידות מגפות ומנשקות אותו, ואח המפרש פה אתה אומר שכל הסיבה שאתה מטמא אותם לא בגלל האישה עידות נגעות בהורגות בהן, אלא מטפחים בהשפעה. לכן פירש רבנו תם, חולק על רש"י, שמה אומר, מה עכשיו תוספות רוצה להגיד, שהתינוק מדובר פה שלא בספק תמים הוא נגע בהשפעה או לא. התינוק היה בדי תמה, למה? כי נשים עידות מנשקות אותו ומקפות עליו. אז אם ככה, הקמת פה הספק, הספק פה, האם התינוק עצמו נגע בעיסה וטימא את זה או לא. או שיכול להיות שבן אדם טהור נכנס לשם ונתן לתינוק חתיכת בצק מהעיסה, אז אתם חכמים, אולי דרכו של תינוק לטפח בעיסה, תסתכל תוספות, נראה, התינוק ודאי טמא, ספרים לתוספת, אבל לקח נקט שנמצא בצד העיסה, הוא בצק בידו, עכשיו מה זה הספק? דרשת הספק הוא אם נטלה מן העיסה וטימא את העיסה. או שם האדם טהור נכנס לשם ונתן את העיסה. בקיצור, מה הסיפור פה? הסיפור פה שזה לא ב-100% פה. הסיפור פה לפי רש"י, כי הספק בכלל אם הוא הילד בכלל טמא או לא, אבל אם שבדרך כלל הם נוגעים בהשפעה, אז יש לנו ספק שהאם... ולפי תוספות הילד מבחינת הילד בטוח טמא. למה? כי נשים עידות מגפות אותו, הילד בטוח טמא. כל השאלה פה, בגלל שרק מצאת אותו בצד העיסה, השאלה אם הוא נגע בכל העיסה או לא נגע בכל העיסה. ככה תוספות מסביר פה את הפירוט. אז מגיע החכמים אומרים מפורש מטמא. והבינה בה שאלנו על המשנה הזאת, אז אם אתה אומר... את הטעם של חכמים, והבינם בה, מה הייתה מדי רבי מאיר? למה רבי מאיר אומר שכל העיסה כן טהורה? תרצנו על רבי מאיר, שכסבה רבי מאיר סובר שרוב התינוקות מטפחים, עם מיעוט אין מטפחים. שרק רוב התינוקות מטפחים בהשפעה, אבל יש לנו חלק שלא מטפחים בהשפעה. אז אפילו שאנחנו בדרך כלל הולכים אחרי הרוב, אבל הרי אפילו שהולכים אחרי הרוב, המיעוט לא אפס, המיעוט לא מתבטא לגמרי.
רבי מאיר.
ככה רבי מאיר עושה, זאת אומרת, כשאני הולך אחרי רוב, יש לי פה 70 על 30, בוא נגיד. כשיש לנו את ה-70 אחוז, הולכים אחרי ה-70, אבל ה-30 לא מתבטא. אז אם ה-30 לא מתבטא, אז תזכרו את זה. ואותו דבר, ועיסה בחזקת טהרה עומדת. כי בדרך כלל, לפני שהתינוק הגיע לפה לאזור, אז העיסה הייתה טהורה, אז היא נשארת בחזקת טהורה. אז מה אני אומר? יש לנו חזקה שהעיסה טהורה. יש לנו 30 אחוז ילדים, ש-30 אחוז ילדים מיעוט לא מגפים בהשפעה.
זה ועוד זה,
לא מגפים בהשפעה, ואם נסביר את תוספות, זה קצת יהיה קשה, אני אסביר את ההמשך, אבל כל פנים יש המשך שם גם לפי תוספות. זאת אומרת, אנחנו נגיד שהוא לא נגע בבצק. 30 אחוז לא נגע בבצק לפי תוספות, אם נסביר. ואז תעשה חזקה, סמוס, פלוס המיעוט, שהילד לא נגע בהשפעה, או הילד לא נגע בבצק. אז לפי זה איתרל אירו בנחלש הרוב, ואז אני אומר רבי מאיר שהעיסה טהורה. זה הסיבה שרבי מאיר אומר שכל העיסה שעומדת בצד נשאר טהור. מה שאין כן חכמים חולקים על רבים, וחכמים אומרים לא, כשאני הולך אחרי רוב, בוא נגיד כמו המשל שאני נתתי, שרוב זה 70 על 30, אז כשאני הולך, בוא נגיד 70 על 30, אני הולך אחרי 70, ה-30 אחוז כאילו איננו. מבחינתנו, מהשקפיים הרוחניות, אני לא מכיר עכשיו 30 אחוז. אז אם ככה, יש לי פה רובה וחזקה. זאת אומרת, הרוב, מבחינת רוב אמור להיות פה בצק, תמי. מבחינת החזקה, בצק אמור להיות תאורה. מה יותר חזק? חזקה או רוב? רובה די חזקה, רובה די. ורבנן שהם סוברים שמיעוט הקמן דלסד. ותמיד שאני הולך אחרי רוב, אז המיעוט מתבטלת לגמרי. אז אם ככה, יש לנו את הכלל הידוע, רובה וחזקה, רובה די. ולכן אני אומר שהעיסה תמאה. עכשיו, אמר ריש לקיש, משום רבי יושעיה, שההלכה הזאת שאנחנו למדנו עכשיו, שהעיסה תמאה, למה? מה אמרנו לפי רבי מאיר, למה? כי רוב התינוקות מטפחים והמיעוט נשאר וכולו וכולו, זוהי ששורפין עליה את התרומה. זאת אומרת, מה שאנחנו הסברנו מקודם, ששורפין על פי החזקות, מה זה אומר שורפין על החזקות? זה הציור. זאת אומרת, לפי רבי מאיר, כזה סוג תרומה, אם תרומה היא גם בתרומה הזאת, אז פה אתה כן תוכל להגיד שכן שורפים על פיה את התרומה, וזה מה שחכמים אומרים, וכתוב פה במשנה, תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו, רבים חכמים מתאמין, מה הכוונה חכמים מתאמין, צחי? חכמים מתאמין, הכוונה זה בדיוק הנושא. שאני אומר שפה אתה כן יכול לשרוף תרומה, אם התרומה נגע באותו בצק, אז חכמים מתאמין, ואתה אומר, עד כדי כך אפילו תרומה אתה יכול ללכת לשרוף. זאת אומרת, זו תרומה ודאית. מבחינתנו, התרומה הזאת זו תרומה ודאית, ואז אפילו שתרומה הלכה ונגע בזה, אז אני אומר שאתה יכול כן ללכת לשרוף את הדבר הזה. זה אומר ריש לקיש משום רבי יושעיה. מגיע אבל רבי יוחנן, מה שאנחנו למדנו לפני זה, זה המחלוקת רבי יוחנן אמר, איזו חזקה ששורפין עליה תרומה. למה? כי חזקה הזאת בנושא של תרומה, חזקה הזאת לא עושה אותו דין ודאי, רק זה עדיין נשאר בספק. לכן תוספות הסברנו מה הספק פה. כל פנים זה רק ספק. אם זה רק ספק, אנחנו יודעים, ההלכה הידועה בכל השס, תרומה, שרק בספק נטמאה, מותר לך לשרוף אותו,
אסור לך לשרוף אותו.
אז ההלכה שלא נאכלת ולא נשרפת. אז אם ככה, בוא נסביר מאוד יפה. מה שחכמים אומרים פה, יש לנו משנה, תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו. רבי מאיר תאר ורבי מאיר מתאר וחכמים מתאמים. בוא נעשה. זה מחלוקת תנאים. אז אפשר להגיד, הנה, מצאנו מחלוקת, רבי יוחנן וריש לקיש, בדיוק מחלוקת תנאים. זאת אומרת, מה שחכמים ורבי מאיר נחלקו, אז מה הסברתי? שחכמים אומרים מתאמים, מה זה אומר מתאמים? מתאמים ב-100%. זאת אומרת שעד כדי כך זה 100% שאפילו תרומה תלך ותיגע בזה, התרומה הופכת להיות 100% ולא ספק, ולכן חזקה שרופים, אתה יכול לשרוף. מי זה, מי אומר את זה? ריש לקיש. ריש לקיש, הם ידעו כמו חכמים. אבל מה שאם כן הגיע רבי מאיר, רבי מאיר מתאר, מה מתכוון רבי מאיר מתאר? מה פתאום? מה שאני אומר פה זה רק ספק. ברגע שספק למה מתאר, הסברנו כבר למה זה מתאר, כי יש לנו פה את העניין, סמוך מיעוטה לחזקה, הסברנו פה את שיטת רבי מאיר מאוד יפה. אז לכן, אז רבי יוחנן הולך בדיוק כמו שיטת רבי מאיר. אז הנה, אז מצאנו שרבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו, האם שורפים תרומה על פי החזקות או לא, הם בדיוק לשיטתם, איך כמו שהם מבארים את המשנה פה. רבי יוחנן וריש לקיש, הם מבארים את המשנה פה, תינוק שנמצא בצד העיסה, הם מסבירים את זה, זה בדיוק אחד אחד. מה אתה אומר על זה? בסדר, רבי תמי? לכאורה. עכשיו, שרבי יוחנן, עכשיו סיימנו פה את המילים, שרבי יוחנן אמר, אין זו חזקה ששורפין עליה תרומה, אין זו. והדיוק הזה אתה מדייק, יש חזקה אחרת שכן שורפין תרומה. פה בסיפור הזה, כמו שאנחנו מתארים שהם מסבירים את המשנה שמה, אז זה בדיוק אותו מחלוקת יוצא שאנחנו הסברנו פה, האם שורפין על החזקה או לא שורפין על החזקה, זה בדיוק בציור כזה. אז כמו שרבי יוחנן מסיים, אין זו, מפה מוכרח שיש כן חזקה אחרת שגם רבי יוחנן יודע ששורפין. אז שואלת הגמרא, אלא, מהלשון הזה, אלא איזו חזקה לרבי יוחנן ששורפים עליה את התרומה. מתרצת הגמרא, אני אגיד לך, יש כאלה גורסים פה כדתניה מסורת השעת, ואנחנו נגיד פה כדתנן, מחלוקת בגרסאות, משנה או ברייטה. אז מה כתוב? עיסה בתוך הבית. תקשיב רבי צביקה, יש לנו פה בצק עיסה שנמצאת בתוך הבית. ושרצים וצפרדעים מטפלים שם. השרצים הם טמאים. הצפרדעים הם טהורים. צפרדעים וטהור. והם הולכים מטפלים שם, מה זה נקרא מטפלים שם? מטפלים שם זה נקרא שמפילים שם חתיכות קצת. איזה חתיכות הם מפילים?
ממנה, ממנה.
הם מפילים חתיכות
מה... נושרים מהמרים, לטעם, עודה, זנה.
מעצמם,
מהגוף שלהם. בקיצור, ואז, ונמצאו חתיכות בעיסה. אתה מוצא חתיכות מהבשר שלהם בעיסה. ועכשיו אתה לא יודע איזה חתיכות. האם זה חתיכות מהשרצים ואז זה תמם? אולי זה חתיכות מהצפרדעים, שהצפרדעים זה תיאורי. אז מה כתוב? תראה מה החזקה. אם רוב שרצים, זאת אומרת, אם הבית הזה שאתה מצאת שם את המצק עם אותו סטטוס, אותו סיפור, אתה יודע שבבית הזה בדרך כלל הרוב זה שרצים, ורק מה שהצפרדים זה רק ממש אחוזים קטנים מיעוט, אז פה אני אומר בטוח, אני הולך לכי רוב, ואז החתיכות בשר שמצאת פה זה מהשרצים, והמצק טמאה. אבל אם מצאת את זה בבית שיש שם רוב צפרדים, גם מיעוט שרצים, אז אני אומר שתאורה. אז אומרת הגמרא שבחזקה הזאת, פה אומר רבי יוחנן שכן שורפים על פיה את העיסה, אם זה תרומה. למה? מה הסיבה? אז רש"י מסביר. כי החזקה, מה החזקה פה?
העיסה התאורה.
אבל מה החזקה? מקודם דיברנו על החזקה, כשאנחנו דיברנו מקודם על חזקה, מה דיברנו מקודם על חזקה? חזקה דיברנו על הבצק, לא על המקום. דיברנו על החזקה על הבצק. בצד שני יש לנו פה רוב, שהרוב ילדים כן טמאים, אז אני אומר, שמה, הם טוענים שם רוב, רובה וחזקה, רובה עדיף. זה השיטה שהסברנו פה, את שיטת חכמים. אז רובה וחזקה, רובה עדיף, ולכן אני אומר שחכמים מטמאים. וזה שיטת גם רבי יוחנן שהסברנו, נכון? זה נקרא רובה דלסק כמה. למה זה נקרא רובה דלסק כמה? כי איפה הרוב? הרוב זה לא בבית שהוא מוזק, הרוב זה איפה? הרוב זה בבצק. פה זה משהו אחר. למה פה זה משהו אחר? כי החזקה זה, שאני אומר, החזקה, מה החזקה פה מתכוון? הבית. שאני אומר שהבית הוחזק, שפה יש רוב שרצים. או הפוך, הבית פה יש רוב, איזה, אנחנו הולכים להסתכל עכשיו כרגע על רוב שרצים. אז זה נקרא חזקת רובה דאיסה קמן. למה זה נקרא יותר רובה קמן מהבצק? כי זה רוב שאנחנו רואים אותו. מה זה נקרא שהוא רוב שאנחנו רואים אותנו? כי אנחנו רואים פה בית, יקרא פה כל אחד שמבין במקצה המקצוע שלו, הוא יגיד לך, הנה, זה הבית הזה. זה רוב, בית של רוב שרצים. אז אני קראו בדיסה כמה, אתה יכול לקרוא אנשים שיכולים לעשות לך האם זה, מה הרוב פה, וכל בן אדם לא יודע מי עוד מתעסק עם זה מדבירים.
ואני לך,
אבל נגיד רשי, דבר ראשון רשי. אז זה נקרא בית רוב בדיסה כמה, בבצק, אתה יכול לדעת אם רוב בדיסה כמה, מה זה בצק שם, אם התינוקות מטפחים בהשפעה או לא, נכון? ואז אני אומר, שמה רוב התינוקות מטפחים? זה איסה כמה פה? הרוב התינוקות נמצאים פה לפנינו? יש לנו פה שאלה לגבי בצק, לא, קודם כל לא לגבי בית. מה הרוב? שהרוב הילדים כן טמאים. כמו לרש"י שהרוב הילדים מטפחים באשפות, זה לא רובה דאיסא קמא. אז כמו שרש"י מסביר, פה זה אחרת, כי הרגע שרובה דאיסא קמא, אז פה אנחנו כן הולכים אחרי החזקה, עד כדי כך שגם רבי יוחנן יודע שאפשר לשרוף תרומה. עכשיו תראו את זה, תראו את זה, תראו את הרש"י דיבור המתחיל עם רוב שרצים, ואז רש"י אומר את זה בשתי שורות, רש"י למטה. אם הבית מוחזקת להיות שרצים מצויים שם יותר מצפרדעים, תמה אף להישרף. למה? זה חזקה ורובה דאיסה קמנו. מה זה נקרא חזקה ורובה דאיסה קמנו? זה רוב שאנחנו רואים אותו שיש לפנינו בית עם רוב שרצים. אבל הרוב דתינוק, מה זה הרוב? יש לנו שאלה לגבי הבצק. השאלה שלנו, האם אנחנו הולכים אחרי רוב או מיעוט וחזקה? פה אנחנו אומרים שהרגע שיש פה את הרוב, שהתינוקות מגפים באשפות. זה רובה דאיסה קמנו, ככה אנחנו לומדים פה.
השאלה, אבל בכל מקרה כאן, גם פה וגם פה...
תוספות דיבור המתחיל פה, סמוך, אתם רואים תוספות קצת ארוך למטה, מה שרבי דוד אומר, שהוא עושה, לא זה הסיפור, אם זה רובה דאיסא קמן או רובה דלסא קמן, תוספות אומר שהחילוק הוא שרוב שתינוקות מטפחים בהשפעה זה רוב גרוע. למה זה רוב גרוע? זאת אומרת, תינוקות מטפחים בהשפעה, שאני אומר שאני הולך לרוב, זה נקרא רוב גרוע, ורוב שרצים בבית זה רוב טוב. מה ההבדל? למה שאני אומר ששרצים מלא בבית זה רוב טוב? ושרוב תינוקות מטפחים בהשפעה זה רוב גרוע. מה תוספות אומר רבי דוד? הלאה, מה נקרא תוספות? התוספות אומר דבר כזה, כי רוב תינוקות מטפחים הוא, במה זה תלוי? זה רוב שתלוי במשהו. זה רוב שתלוי במעשה. למה? שתלוי במעשה אני לא יודע, אבל למה זה נקרא רוב גרוע? כי הוא אומר לך באמת שהתינוק עשה את המעשה. אתה אומר שרוב ילדים עושים. אתה לא בטוח שהילד הזה עשה את המעשה, זה נקרא רוב גרוע. אפילו שרוב עושים, אבל בגלל שהרוב הזה תלוי במעשה, אז זה כבר נקרא רוב גרוע. אז כזה רוב, אני אומר, אתה לא יכול ללכת לשרוף תרומה על כזה רוב.
פה זה מוחלט, השרצים הם תמיים.
אשריך שגמרת את זה, מה שאין כן פה, זה לא רוב שתלוי במעשה. השרצים פה, השרצים לא, מה אני אומר? הרוב פה בבית זה לא צפרדים, הרוב זה שרצים. אז זה נקרא רוב חזק, אז פה אני אומר שבטח, אם ככה אני אומר שמה שמצאת בבתים זה מהרוב, אז זה חתיכות נטמיים, אז אפילו פה רבי יוחנן יודע שאתה יכול להגיד. קיצור, לפי רש"י זה בגלל שזה רוב דאיסא קמא, ולפי תוספות זה רוב טוב, למה זה נקרא רוב טוב ולא רוב גרוע? כי זה רוב שלא תלוי במעשה. אז פה, אם על הבצק הזה עכשיו זה יהיה מתרומה, אתה יכול ללכת לשרוף אותו אפילו לרבי יוחנן, שבדרך כלל לא שורפים תרומה לחזקות, פה אני כן שורף תרומה לחזקות. מקווה שיצאתם ברור, זה מאוד פשוט. רבי דמי, סליחה, מה רצית לשאול?
לא, לא משנה.
עכשיו מובן. זה, אתה רצית להגיד התוספות, זה התוספות למטה, אומר את זה מאוד יפה, אתה יכול לראות את זה אפילו איזה בשורה השנייה בתוספות. ויש לומר שאין זה רוב חשוב אלא רוב גרוע. תוספות בשורה השנייה, בשורה הרחבות. וכך מרא להם מיעוטא דחזקא, ותדע שאין חשוב, מיד אמרינא בסמוך עשו חכמים כי יש עוד דעת להישאל. בקיצור, הוא מסביר שם את כל ההמשך, בקיצור, זה מה שהיוצא של הסיכום של תוספות. אנחנו למדנו למעשה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. זאת אומרת, אנחנו הולכים לסיים פה את פי עמוד א' כרגע. מה נכנס לפה כל הסוגיה? שמה שאנחנו למדנו במשנה שלנו עכשיו, שהתחלנו את השיעור במשנה, שאני אומר שאם אתה רואה ילדים שכרוכים עם האמא, אתה יכול לסמוך על הילדים, על מה אתה יכול לסמוך? אז רבי יוחנן אמר שאתה לא יכול לסמוך עליהם.
גם
ריש לקיש
חושב.
אמר, אפילו לא, ריש לקיש אמר לא ליוחסי, רק בקודשי הגבול לתרומה. רבי יוחנן אומר אפילו ביוחסי. ובגלל הדבר הזה, הבאנו איפה רבי יוחנן, איפה אתה רואה שרבי יוחנן אפילו ליוחסי. אז הבאנו פה סיפור שלם, שרבי יוחנן אומר שאתה יכול אפילו ללכת לדיני נפשות לסמוך על החזקה. אז אם על דיני נפשות, אז כל שכן ביוחסי. מה שאין גם ריש לקיש חולק ולא. ואז במקרה השלישי שיש שם את הדיון ברבי יוחנן וריש לקיש, זה השאלה אם גם שורפים תרומה לחזקות או לא. אז פה מגיע רבי יוחנן אומר לו, כל הכבוד על הכל אני סומך על החזקה, אפילו על הנפשות, אבל לשרוף תרומה, הרגע שזה לא 100%, אתה לא שורף תרומה לחזקות. הסברנו את הציור, איפה שהם עצמם, אפילו שיש מחלוקת הנעים, איפה שהם מסבירים את המחלוקת הנעים. אבל עכשיו הוספנו, שאפילו שהרבי יוחנן סובר שאין שורפים תרומה לחזקות, אבל אם זה רובה דאיסא קמא או רוב טוב, אז פה כן אפשר לשרוף, כי פה אפילו שזה ספק, זה כאילו 100%, וכמו שכבר הסבר. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא לסייע לדברי רבי יוחנן. תניא כבתי דרבי יוחנן, ברייתא מפורשת כמו רבי יוחנן. אנחנו כולם יודעים את הכלל, כבר מי שאנחנו כבר ברוך השם לומדים פה מלא שנים, כולם יודעים את הכלל, ספק טומאה ברשות היחיד, אם הספק מצאת ברשות היחיד, ספק טמא. אם הספק נמצא ברשות הרבים, ספקו טהור. מתי ההלכה הזאת? ספק טומאה. מתי? בספק שאתה יכול ללכת לברר את זה. אבל אם הספק הוא בדבר שאין בו דעת להישאל, אתה לא יכול לברר את זה, אז פה ההלכה שאפילו ברשות היחיד ספקו טהור. צביקה שומע? מה שאני אומר שספק טומאה ברשות היחיד זה טמא, ספק טומאה ברשות הרבים טהור אני מחלק, זה בספק שאתה יכול בסוף ללכת לבוא למיתות. אבל ספק שאין בו דעת להישאל, כבר תראה דוגמה, פה אנחנו אומרים שאפילו ברשות היחיד תמיד הספק טהור. אז מחדש לנו הברייתא שיש שני דברים אין בהם דעת להישאל, יש לנו שתי דברים שלא מעורב בספק של מישהו שאתה יכול ללכת לבדוק, של מישהו שיש לו דעת, ועם כל זה נשאו חכמים כמה שיש בהם דעת להישאל, כמו שיש בהם דעת להישאל, לשאול אותו אם נטמא או לא, ואז מה יצא הלכה? שאם הספק נמצא ברשות היחיד, הספק יהיה טמא, ואם הספק נמצא ברשות הרבים, זה פשוט ספק טהור. איזה שתי דברים? תראה דוגמה. תינוק, הלכה של תינוק, ועוד אחרת, עוד הלכה נוספת. אז מה הלכה של תינוק? תינוק, זה מה שאמרנו לפני דקה, עד המרן, מה שאמרנו מקודם. אנחנו אמרת שיש לך עיסה, אתה מצאת תינוק שנמצאת ליד העיסה. שאנחנו לא יודעים מהתינוק נגע בכל העיסה והעיסה טמאה. בואו נסביר את זה עוד פעם, פה אי אפשר כל מה לחזור על כל דבר. השאלה אם התינוק טמא או לא התינוק טמא, או שאני אומר שהתינוק נגע בעיסה או לא, ככה לפי שיטת התוספות. אז מה אנחנו אומרים? אתה יכול לברר לשאול את התינוק? ונמצאו, פי עמוד ב' למעלה, נקורים, נקורים. מה זה נקורים, נקורים? שפתאום אתה רואה שמה שיש לך סימנים של נקבים שנוצרו על ידי מי מתנקר? תרנגולים. עכשיו ראיתי שם אצל רבי עמוס, מביאים את התרנגולים בבית חולים, בחוץ מי. אז על כל פנים נמצאו נקורים נקורים בעיסה, ויש ספק האם כשנקרו בעיסה, באמת השיעור גם יהיה לרפואתו. רבי עמוס, עמוס כמוס חיים בן פורטונה. אני עכשיו הייתי אצלו, רבע שעה לא עזב אותי את היד. לא רוצה לעזוב אותי, רבי צביקה, נספר לך אחר. עכשיו בשעה שבע.
צדיק, הוא הרגיש יד של צדיק.
לא, אומרים לי מה זה, זה משהו נדיר. ואתה יודע, בן אדם לא יכול לדבר, הוא ברוך השם לא מודע. לא זה, לא זה, זה לי ככה, נוגע בי, לא. אמרתי לו שעכשיו זה השבוע של השלוש מלאכים, שהגיעו לאברהם אבינו, אחד הגיע לרפות אותו. בעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה, בקרוב. אז על כל פנים, אז ונמצאו נקורים נקורים בעיסה. עכשיו, מה הספק? הספק שלנו זה ככה. הספק שלנו, האם כשהם נקרו בעיסה, תרנגולים היינו, היה פה שלהם רטוב מהמשקי. עכשיו, מה המשקים? מה אמרנו לפני המשקים?
נטמאים.
אז אם זה היה רטוב מהמשקי, אז העיסה נטמאה. או שלא אמרה פתאום, הפה שלהם כבר מזמן התייבש. הם שתו את זה לפחות להיות לפני שעתיים. ואז, התרנגולים עצמם בסדר, והעיסה טהורה. עכשיו, התרנגולים עצמם, למה אני לא יכול להגיד שהם טמאים? בוא נראה סתם. כי אנחנו יודעים שבעל חי לא מקבל טומאה, סתם שתדעו. אתה נגיד, אפילו שהם שתו את המשקה הטמא, יש לנו את הכלל הידוע שבעלי חיים לא מקבלים טומאה, סתם ש... אז הכל פנים, אז השאלה שלנו פה, אז כתוב פה שמה, כתוב זה, זה למעשה אמרנו שזה ברייתא כנראה, לא יודע, זה לא משנה זה ברייתא. אז כתוב שם מפורש, תולים, מה זה נקרא תולים? לא אוכלים, אתה לא אוכל את העיסה, מצד שני, ולא שורפים, אתה גם שורף את העיסה. עכשיו, התרנגולים, יש בהם דעת להישאל או אין בהם דעת להישאל? אין בהם דעת להישאל. אם כל זה אתה רואה שחכמים עשו אותו כדבר שיש בו דעת להישאל, כי איפה העיסה הזאת נמצאת ברשות היחיד? ואני אומר שהוא טמאה מספק אפילו ברשות היחיד. בדרך כלל, אם לא היינו את ההלכה הזאת, מה אמור לצאת? שהרגע שאין בו דעת להישאל, תמיד מספק, אל תקלה טוב, יש לך ספק, נתלה לטרה. פה אני רואה שחכמים עשו את השתי דברים האלו כי יש בהם דעת להישאל, ואני אומר שמספק, אני מסתכל על הספק עד כדי כך, שאני אומר לך תולים שלא אוכלים ולא שותים. עכשיו, מזה שאתה רואה שהביאו את ההלכה הזאת בברייתא, ביחד עם ההלכה של תינוק המטפח בעיסה, אז מה אתה רואה פה מפורש? שגם בהלכה של תינוק, העיסה טמאה רק ממה? לא במאה אחוז, העיסה טמאה רק מספק. מי אומר את זה? רבי יוחנן. ואז מה יוצא? שאסור לך לשרוף אותו. שאני אומר לך מקודם בברייתא הראשונה, שאני אומר פה שתינוק עד האמרן. מה אני אומר תינוק עד האמרן שמה? שאני אומר שעשו את זה כי ודעת נשאל, ואז ספק תומה ברשות איך היא תמה. תמה ודאי או תמה ספק? בוא נפקים מנה. אם אני אומר תמה ודאי, אתה אפילו ישרוף אותו. אם זה מספק, לא. אני לא יודע. ושאת אומר את זה ביחד עם עוד אחרת, מה זה אחרת? תמה ודאי או תמה ספק? תולים. אז אם ככה, מרשי, מידי שאתה רואה שזה ביחד, אז אני אומר שגם ההלכה של תינוק זה רק מספק. ואם זה מספק, אז אין סופים תרומה על פי החזקות. אז זה יש לנו ברייתא מפורשת מברייתא. זה ברייתא, זה תנא כזה, זה ברייתא באמת, זה ברייתא, לא מברייתא, כמו רבי יוחנן, זה הראיה מהברייתא. כן, תסתכל, רש"י דיבור המתחיל תולים, רש"י לשורה השנייה. מי דקאמר שני דברים הללו עשאים כמי שבהם דעת לשאל, ושנינו באחת מהן תולים, שזה רק ספק, מכלל דתינו גם תולים, פה אנחנו רואים בדיוק כמו רבי יוחנן. עכשיו הגמרא מבארת את הברייתא של התרנגולים. דרך אגב, אמר רבי יהושע בן לוי, לא שנו מה שאנחנו למדנו בברייתא, שאנחנו חוששים מספק שהתרנגולים היה להם פה רטוב כי הם שתו את המשקה, אתה יודע מה הסיפור? רבי צביקה, אלא במשקים לבנים. מה זה משקים לבנים? משקים לבנים, בוא נגיד לך מה שאני עם מים. שאם הם שתו, בוא נגיד המים היו טמאים. אם הם שתו, עכשיו הם, הפה שלהם היה רטוב, הם נגעו בבצק, אתה רואה נקרא, אתה לא יכול לראות את זה בעיסה. זה לא בולט, זה לא איזה פטל, זה לא יין. אבל אם המשקים האלו, שהמשקים זה לא היה מים, היה יין, משקה אדום, פטל אדום, משהו טוט, לא יודע מה, זה המשקים טמאים שם, אדומים. אז אתה רואה פתאום את הניקור של התרנגולת בביצה, אתה רואה נקי, לא שום צבע אדום, אז מה אתה רואה פה? אין פה 100% שהפה שלהם היה יבש.
לא יכול שזה יבלה?
זה הגמרא שואלת. מה שהוא שואל, הגמרא תשאל לא לכם, אולי היה הפה שלהם...
לא היה ספק,
למה? לא, אבל לא, רבי שואל, רבי שואל בלבי אומר שאם זה משקה אדום ואתה לא רואה פה שום צבע אדום, אז אני יכול להגיד אפילו לא ספק, זה מתאור בוודאות.
כן, לא, אבל מה, מדבר עדיין. אתה שואל שאלה שלא, עדיין יש
ספק, זה מה שואל. אמר רבי שואל, ולא שנו שאני אומר שמספק, אלא משקים לבנים, אתה לא יודע. אבל משקים אדומים, ועדיין אתה רואה שהעיסה נקייה ולא אדומה, אז אני אומר שהעיסה ב-100% טהורה ולא טועה. למה? דאם עיסה, דנקיר, אם באמת התרנגול היה ניכר ונוקר בעיסה שהפה שלו היה רטוב, מאיזה הידיע, היית רואה את הצבע האדום על הבצק. בגלל שאתה לא רואה צבע אדום על העיסה, אז ודאי שהעיסה טהורה. מגיע הגמרא שואלת, מה שרבי דוד שואל, ודין מבלטין הוא עיסה. יש מצב שהתרנגול נקר את זה שהפה שלו היה רטוב עם הצבע האדום הטמא. זה שאתה לא רואה את האדום, כי זה כבר כנראה היה שם עד כמה שעות, וזה כבר נבלע בעיסה, אתה לא רואה את זה. ותרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, דבר זה, הדבר הזה שאנחנו חילקנו במשקים לבנים למשקים אדומים, שמע בריבי. שמע בריבי זה נקרא ריבי, זה היה, רש"י אומר, בריבי תמיד אנחנו רואים את זה מלא פעמים בשעה, זה נקרא גדול הדור. ומי היה גדול הדור? רבי יהושע בן לוי, הוא היה גדול הדור. אז הוא שמע את זה ממנו, מפירושו, ורבי יהושע בן לוי הוא שמע את זה מרבו, מפירושו לא שמע. רבי יהושע בן לוי הוא לא שמע מה הסיבה. אז אנחנו נפרש את זה ככה, שמה שלא שנו, זה מה שאני אומר שמשקים אדומים היסת מאה, זה אלא במשקים צלולים שבבואה של תינוק ניכר בה. אז פה, אפילו במשקים אדומים, אז מה אפשר לחשוש? שנבלעה היסה. אבל משקים אחורים, פה זה לא. במילים אחרים, אנחנו כבר הולכים להסביר פה מה שלמדנו פה. זאת אומרת, אמרנו ככה, אמרנו רבי צחי, מה אמרנו? שמשקים אדומים זה 100% טעור, כאילו לא היינו רואים את זה. זה אומר, פשוט הוא לא שמע את הפירוש, ואני אגיד לך את הפירוש שמה. שיש הבדל, סכל רשי דברו מתחיל את פירושו, לא שמע. ובאדומים זה גם כן לא תמיד, באדום, אם אני לא רואה צבע אדום, אתה מצא כבר את העולם. ובאדומים נם היה לו לפרש ולחלק בין צלולים לאחורים. כי גם בצבע אדום, אם המשקיע הוא כל כך צלול, שאם התינוק יסתכל, אתה יכול לראות את עצמו במראה, אז בכזה מצב אני באמת אומר שעדיין זה ספק. למה? כי גם הצבע הזה, אם זה כזה אדום צלול, זה יכול באמת להיכנס ולהיבלע. אבל באדום אחור, זה הטבע של אחור, אנחנו אומרים שזה לא נוח להיבלע, אז אם אתה רואה עדיין משקיע אדום אחור, ואתה לא רואה שום דבר...
גם לבן.
מה?
גם לבן אחור זה אותו דבר, זה החילוק. זה אחור או לא אחור?
נכון. נכון, אתה צודק. גם ב... אתה בטוח? כן, כן. נכון, נכון, נכון. נכון. לא, זה לא כזה פשוט מה
שאמרתי. אבל
ידע
מה אחור לא יכול
להיות. לא, לא, אתה רואה, מה שרבי דוד אמר לי, זה היה חידוש בשבילי, ועכשיו אני הבנתי את זה למטה. מה שאני הסברתי, הסברתי טוב, כי רשי אומר מפורש, כן, רשי אומר מתחיל את פירושו לא שמע. אומר רשי, דבאדומים נמי, היה לו לפרש ולחלק בין צלולים לאחורים. מה שרבי דוד אומר, זה שיטת הרמב"ם. אני הסברתי רשי. רשי אומר מפורש שככה, כמו שהדבר, זאת אומרת, בלבנים תמיד זה ספק. באדומים, שאנחנו אמרנו שזה לא ספק מתי זה, דווקא באדומים אחורים, שבאדומים אחורים בגלל שזה לא נוח להיבלע, אז אם אתה רואה את זה, אז אין פה בלי... אבל באדומים צלולים פה עדיין ספק. הרמב״ם מגיע ואומר נגד, חולק על רש"י, שרבי יוחנן חולק על רבי יהושע בן לוי באמת, רבי יוחנן באמת סובר שגם באדומים וגם בלבנים, באחורים זה טהור. והכל הספק זה רק בלא אחורים, זה הרמב״ם. רש"י כותב מפורש שבאדומים.
אני לא מובן לגבי רש"י.
מה?
לא מובן. אז מה ההבדל בין לבנים לבין אדומים? אם זה אחור, בכל מקרה זה נשאר.
רש"י מאוד מובן. בצבע לבן, אפילו באחור.
למה באחור? באחור זה אותו דבר. כמו שבאדום אחור אתה רואה את זה, גם בלבן אחור אתה רואה אותו.
ממש, ממש. קח צבע מים ושתרנגול
שוטה. אם זה אחור, אחור זה מה שאני אומר.
זה אחור.
ברגע שזה מים אחורים זה יותר אחרת מצבע יין אחור. מה באמת? מה זה מה קרה? תחשוב אתה בראש. מים אחורים זה כמו אדום אחור.
אם זה אחור זה לא משנה.
לא, אבל אם יין אחור, למה לא נוח לו להיבלע?
אני אסביר לך מה ההבדל של רש"י ברמב"ם. כי לפי רש"י, לא יוצא פה עכשיו שיש מחלוקת. לפי רש"י הוא פשוט מסביר אותו, לא שמעת את הפירוש. הרמב"ם טועה, מה פתאום? זה עכשיו יוצא פה מחלוקת שלמה.
כן, אבל לפי רש"י
זה לא מובן. אני לא מחפשים פה מחלוקות, אתה רוצה עכשיו להבין, בוא ניכנס בראש, אני אסביר לך. מים אחורים הוא הבין, שאם התרנגול היה שותה, עדיין זה יכול להיבלע, זה מים, זה סך הכל מה. תגיד שהבצקת לכלך.
זה אחור, אתה רואה את הסימנים, מה זה?
אחור זה בדיקה בדיוק.
טוב, לא משנה, חבל על
הזמן. אחור זה מבחינת נוח להיבלע או לא נוח להיבלע. לא מתכוונים פה אחור שמתכוונים ביוב מים. אחור זה מבחינת, זאת אומרת, במים, על כל פנים אנחנו למדנו רש"י וגם ראינו, אתה רואה, אמרנו שיעור ביון, אז גם הרמב״ם למד איתה. אז על כל פנים, הכל על מקומו בא בשלום. עכשיו אנחנו מתחילים נושא מאוד מעניין, בסוף מסכת קידושין בדיוק, מאוד הלכתית, נוגע למעשה, אנשים לא יודעים את זה, את ההלכות האלו, וזה הלכות ממש חדשות. שלמעשה אני לא יודע איך זה נכנס לפה לעשרה יוחסין, אבל כי מכל הבלגן של... בוא נקדים כבר מה זה, אני עושה לכם מטה. ההלכות האלה זה נקרא הלכות ייחוד. הלכות ייחוד, כנראה זה נכנס לפה לעשרה יוחסין, כי מבלגן של ייחוד יכולים לבוא כנראה לבעיות של ייחוס.
זה נשים, מה?
לא, גם לא, מה זה בדיוק בפרק עשרה יוחסין? כי פשוט, כי אם אתה נכשל בייחוד, בסוף אפשר לבוא לבלגן. לבלגן של ייחוס. אנחנו מתחילים משנה, יום עוד נתחיל ברגוע, יש לנו זה. יש לנו, גם אמרנו אתמול רבי דוד, רבי צחי, שביום רביעי יש לנו סך הכל עמוד אחד. וכתבת, אנחנו יכולים מאוד רגוע, מקסימום נעצור פה עוד. אז אנחנו מתחילים פה הלכות ייחוד. עכשיו, מה זה ייחוד? ייחוד בפשטות, כשאני מדבר איתך ייחוד, זה נקרא שגבר אסור לו להתייחד עם כמה נשים, בפשטות, בשעה אחת. אסור לו להתייחד. מה הסיבה? עכשיו, המקור של ייחוד, השורש של ייחוד, נראה, זה מהתורה. נראה, ניכנס עוד מעט למחלוקות,
אם זה בתורה,
בדברי קבלה, השורש של ייחוד זה נסמך על התורה.
אסמכת.
מחלוקת, מה רציתי להגיד? השורש של נסמך, מחלוקת. השורש של ייחוד זה מהתורה. יש כאלה אומרים שמה שכתוב פה קבלה זה רק אסמכת, אבל השורש זה מהתורה. יש כאלה אומרים זה רק אסמכת מהתורה. עכשיו, איזה ייחוד מהתורה, עוד מעט נראה, זה לא כל הייחוד. ייחוד רק עם ערווה. הגיע דוד המלך, גזר גם כן עם כל נשים, לא רק ערווה. ואז יש את השלב, עם גויות, זה כבר הגיע השלב של בית שמאי ובית הלל. שבגויות בכלל בעיקרון לא היה אמור להיות איסור, אז הם גם כן גזרו, גם כן לא להתייחד, עיבויות, זה כמה שלבים, אבל השורש המקור מגיע מהתורה. אז עכשיו המשנה הולכת פה לעסוק באיסור ג'יני, כאילו בתראה, מותר לבן אדם להתייחד עם נכדה שלו, בת שלו, מאמא, וזה בוא נראה, נכון, הלכה למעשה כן, אבל מדובר על זה. יש רן שרן רוצה להגיד, יש אחד מהראשונים, נראה לי הרן רוצה להגיד שבת של בת לא, כאילו בת של בן אפילו נולדה ביהודה, הוא רוצה להגיד אפילו הלכה למעשה, אבל יש ראשונים שאומרים רק בת, לא בת של בת.
לא ילך עם כלומר.
הלכה פוסקים כמו הבח, שהכל בסדר, נכדים וגם נינים ובני נינים מותר. ונולדה ביהודה רוצה להגיד רק שרק בנות של בנות, בנות של בנים לא. חידושים גדולים יש הלכות כמעט. אבל
רבי מאיר היה גם הבת שלו, אני זר.
הרי הגמרא במסכת סנהדרין כותב שחתכו את היצר הרע, שהרי אין חשש לקרובי משפחה, אין תאווה, אין תאווה לבת ולאחיות ולזה. אבל על כל פנים, אנחנו הולכים ללמוד את ההלכות של ייחוד, אבל היום נתחיל את השיעור, בעזרת השם, זה דברים מאוד מעניינים. אז אומר את המשנה, לא התייחד אדם. עכשיו בדרך כלל אני הסברתי לכם שהייחוד האורגינל זה גבר עם אישה. אז מגיע המשנה ורוצה לחדש לך שלא רק גבר עם אישה אחד אסור לו להתייחד, גם כן עם שתי נשים. גם עם שתי נשים אסור להתייחד, למה? אז הגמרא אומר, תגיד, נשים אתה ברגע יכול להפיל אותה. מה הכוונה? שבסוף אתה יכול להיכשל עם מי? אתה יכול להיכשל בסוף או עם שתי אנשים ביחד, או שיש כמו פרשימות בת מסברת הגמרא, שנשים אחד מחפות על השני. זאת אומרת, אפילו שתעשה עם עבירה עם הזאתי, השנייה תחפה עליה, תכסה עליה. זה בנשים, זה
ברגע. דווקא שתי נשים, אם זה 10 נשים, מותר? אדם שתחד עם 10 נשים, מה יקרה? מותר לו לעשות.
אני רוצה מיד, בוא נחשוב. לכאורה, לפי הסברה הזאת, אמור להיות...
שם מחפה אולי 2, אבל 10 יחפו, 100 יחפו, מה? אתה לא יודע את ההלכה?
מחלוקת ראשונים.
מחלוקת ראשונים?
כן, מחלוקת ראשונים. הוא אומר זה בהמשך, אתה רואה לא זכר, שמעתי. זאת אומרת, הוא אומר זה הכל בדף פי בית, אנחנו נראים.
כן?
כן. לפי רש"י, רש"י באמת כותב שכבר בשלוש מותר, משלוש ועלה מותר, כך הוא כותב פה, והוא מדייק את זה מהלשון המשנה שכתוב דווקא עם 2, לא עם 3, ומה עלה מותר, אבל תוספות שם, זה כנראה נראה בהמשך, הולכים לדבר שם בעריכות בפי ב', תוספות כותב שם מפורש, אסור אפילו עם הרבה נשים, מחלוקת ראשונה.
גם מאה נשים, גם כן יעשו.
הרבה נשים, טוב, אל תגזים, אבל כן. אז לא התייחד אדם אפילו עם שתי נשים, כמו כך הצוות, זאת אומרת, ייחוד האורגינל זה אחד, הוא רוצה להגיד לך שאפילו עם שתי נשים. אבל מה הפוך, צביקה? אישה עם שתי גברים. אין שום בעיה, למה גבר? זה אחרת. גבר כבר, גבר הם מתביישים אחד מהשני, אז רגע שיש לנו סוג של שמירה כאילו.
לא לדור הזה, אבל אפשר.
אבל אישה אחת מתייחדת עם שתי אנשים, ועוד מעט נראה בגמרא כי זה אחרת מנשים. כי פה יש כבר הגברים יותר מתביישים, ולכן אני אומר שהם לא יבואו לידי עבירה. יש תנא דבי אליהו, מביא את זה מפורש פה למטה, אני מכיר את זה, שהתנא דבי אליהו אומר, הלכה למעשה אומר מפורש לא. אבל פה עמידי ניגלה הגמרא יוצא שנתן לדעי הוא פרק יתחיל כותב שאין לאישה יתחיל עם שתי אנשים, רק משלושה אנשים מותר, נתן לדעי הוא כותב. למה? שאם אחד מהם יבוא, יהיו שני עדים שיעידו עליו, אז פה הוא כבר מפחד. אבל שתיים עדיין זה מסוכן, זה נתן לדעי הוא. אבל עוד פעם, לא נבלבל אתכם נתן לדעי הוא. על פי המשנה פה יוצא שאישה עם שתי גברים זה בסדר גמור, רק גבר עם שתי נשים לא, אבל אישה עם שתי גברים אין שום בעיה. רבי זה, תדעו לכם שייחוד זה עד היום נוגע בדיני עבודה, בדיני מעליות אפילו. זה לא פשוט בכלל כל המושג, אנשים פשוט לא מודעים להלכות, זה הלכות. אנחנו מדברים כל שאוהבים על ההלכות האלו. אתה יודע, אפילו ברופאים, אם אין מזכירה, אתה שומע, אפילו אתה שומע צביקה, אישה שבאה לרופא גבר, ואין מזכירה במקום שיכולה כל הזמן לפתוח את הדלת. ויש מפתח שם חמור מאוד. לפי יש כמה פוסקים שזה נקרא אפילו איסור דוירייטה. עוד פעם, אני לא אגיד לך דוירייטה, כי הדוירייטה זה פשוט רק בערבה. רק אם אתה מתייחד עם גיסה שלך וזה. אבל ברבנן בטוח. הדוירייטה, אם בכלל יש דוירייטה בפשוט, המקור ייחוד דוירייטה זה ייחוד של ערבה. זאת אומרת, להתייחד עם גיסתך, זה הרבה יותר חמור אם תתייחד עם אישה זרה. אתה מבין מה זה? הראש לא מבין את זה, אבל אני אומר לך את ההלכות. להתייחד עם כלתך, עם גיסתך, זה יותר חמור כי זה ערבה. יש מחלוקת האם ערבה שלאו גם או לא, רק ערבה של כרית או ערבה שלאו גם, זה דבר מחלוקת. כל דבר מחלוקת ראשוני, זה לא מחלוקת פה אחרוני.
אני חושב שזה כרית, לא רבה בזה, אחרת...
בפשטות ערבה זה כרית. השאלה לגבי ייחוד שאני מחמיר, מה זה הבעיה של ייחוד בפשטות? בפשטות הבעיה של ייחוד זה שאני מפחד שתיקשה. השאלה מה אם ערבה שלאו? אז מחלוקת בראשונים, האם ערבה שלאו זה גם. אז על כל פנים, בוא נתקדם הלאה. רבי שמעון אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים מתי? בזמן שאשתו אימו. רבי שמעון מגיע, ומה אומר רבי שמעון ביוחאי אומר לך? שהרגע שיש לך אשתך, היא שומרת עליך כבר. אז לפי זה, אם מה שאמרנו בהתחלה, לא יתייחד אדם עם שתי נשים, לפי רבי שמעון מגיע ואומר לך, אם אשתך איתה, סתם שאלה דרי, בוא נראה אם אתה מעודכן פה. מה יהיה רבי דוד, אשתך איתך, לא עם שתי נשים. אתה רוצה להתייחד עם אישה אחד, ואשתך שומרת שם. פה כתוב פה, רבי שמעון אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים, בזמן שאשתו אימו. מה יהיה דין איש עם אישה אחד שאשתו אימו? גם מותר?
מחלוקת, אני חייב פשוט להגיד מחלוקת.
לא, זה לא, ועוד שאלה. חכמים חולקים על זה? שאשתה שומרת? בזה שאני רואה פה את זה, בוא נראה, רבי שמעון אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו אימו. מפה מוכרח כביכול, שיש פה מחלוקת תנא, זאת אומרת, לפי תנא קמא, אישה לא מספיקה. רק רבי שמעון בן יוחאי מחדש, וגם רק אישה שתיים. אם רק אישה אחת, אז אישה לא מספיק שומר. ככה מוכרח. אז תוספות שואל את זה, מה זה, מה הדבר הזה? לכאורה, מה עם חכמים? מגיע תוספות. גם חכמים אומרים שהאישה שומרת. זה בסדר גמור. האישה שומרת זה בסדר גמור, גם חכמים אומרים. זה הלכה למעשה דרך אגב. וגם אישה אחת, אם אישה שומרת זה בסדר. אבל אל תלמדו כמו שאנחנו לומדים בפשטות, שרבי שמעון אומר אף אישה, איש אחד מתייחד עם שתי נשים, וזה המשך בזמן שאשתו אימו. מה פתאום? הוא אומר שבזמן שאשתו אימו, זה כבר הולך לכל הדעות. עוד מעט אני אומר את התוספות לפעמים תבינו עוד יותר טוב, אני רק אומר מה הזיכרון שלי שראיתי לפני שנתיים. אז לפי תוספות יוצא פה שזה לכל העלמא, אישה שומרת זה טוב אפילו לפי תנא קמא, וגם כשאישה בודדת, מתייחדת לא רק שתי נשים, אישה שומרת זה בסדר, ועד כדי כך וישן עמה עם מפונדקי, הוא יכול לישון איתם. עם השאר אנשים במלון אחד, למה? מפני שאשתו משמרתו. וכמו שהמפרשים מסבירים, שהאישה נמצאת שם, היא כבר לא ישנת כל הלילה, או כל פעמים לא ישנת טוב, יש לה לחץ, אז אם ככה אתה יכול להיות, אתם יכולים לישון במלון, אם האישה נמצאת בחדר, האישה לא תישן כל הלילה רגוע, כי יש לה פיקפוק שהשם ישמור פתאום באמצע הלילה, בשלוש בלילה יהיה איזה פשלה, אז זה מספיק שומרת, האישה כבר לא תישן. תסתכלו תוספות הראשון בעמוד, שאני אדמי את זה. תוספות דיבור מתחיל רבי שמעון אומר, תוספות שאומר מכורה משמע, ולרבנן אפילו אשתו אימו אסור להתייחד עם שתי נשים. ואפילו לרבי שמעון אמי שהוא כן אומר שאשתו אימו מותר, ודווקא עם שתי נשים ואשתו אימו הוא דשאר, אבל עם אישה אחד, אפילו עם אשתו אימו אסור, אז נגיד תוספות שואל שאין שאלה. אז לכן תגיד, תסתכלו תוספות 4-5 שורות מלמטה. לכך נראה לרי, תסמד אותו את הבך, לכך נראה, דלרבנן אמי, כך הבך קורץ פה, דלרבנן אמי אינו אסור, אלא כשאין אשתו, אין אשתו אימו דווקא. איי, רק איך תלמד את המשנה ואחי גרסיניה? רבי שמעון אומר, תדרוס אחרת, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים, פסיק, ובזמן שאשתו אימו ישן יומיים מפונדקים, מפני שאשתו משמרתו, ועשן אפילו לרבנן, ואפילו עם אישה אחת. זאת אומרת, שכאילו בזמן שאשתו אימו ישן, אז הולך כבר לפי כול העלמה. אבל מה, פה יהיה קצת קשה, מה שאני לא הבנתי, שלפי תוספות יוצא שרבי שמעון אומר, שאף איש אחד מתייחד עם שתי נשים, מתי?
אשתו אימו. אז קל בחומר, אם זה אישה אחת,
זה קצת לא מבנתי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שרבי שמעון יוחאי חולק על הרישא. אבל כל פנים, מה שהבנתי פה מהתוספות שיוצא דבר אחד, שכולם מסכימים שאשתו איתו שומרת, וגם כשאישה אחת אישה שומרת, ובזמן שאישה אימה, אשתו אימו, אז גם חכמים מסכימים. ככה הלכה גם. זאת אומרת, האישה שומרת זה, אז ככה הלכה למעשה. אז לכן, תוספות אומר, זה בשום פנים באופן לא מחלוקת חכמים ורבי שמעון, כמו שאנחנו הסברנו בפשטות. אבל כל פנים, זה לאו דווקא שתי נשים. זאת אומרת, גבר עם אישה אחת פלוס אישה משמרת, יכולים להיות אפילו בבית מלון אחד, לישון אפילו באותו חדר עם האישה שם, האישה לא תישן בלילה. היא לא תירדם טוב, היא לא תישן טוב, ולכן אישה שומרת זה הלכה למעשה שזה מותר.
אבל הרב,
בדרך כלל זה הפוך, הבעל לא ישן, לא האישה היא לא ישנה.
האישה לא נחשבת בתור אישה, כן.
מה?
אם אסור לו להתייחד עם אישה אחת, אבל שאשתו אימו אז מותר לו, אז יש את זה כבר שתי נשים.
לא, זה לא נקרא שתי נשים. מדובר פה, אני אומר, כשאנחנו הדמנו במשנה ופשוט רבי שמעון אומר שאם אשתה איתך, אתה יכול להתייחד עם שתי נשים, כאילו הולך על הרשע, שאני אומר שאסור עם האישה אימו. מה יהיה עם אישה אחד?
האישה אחת...
לא, האישה לא נחשבת לנשים, כולו,
ואשתו.
לא נקרא לכלום.
זה לא נקרא אשתו?
מה פתאום, לא נקרא לך אשתו, אשתו זה נקרא להתייחד, אתה כל יום מתייחד עם אשתך, ברור, זה אשתך, אתה ברור שמותר לך.
לא, היא לא נספרת במניין.
לא, אשתו שומר את זה טוב,
כי זה אשתך, זה לא נקרא שאתה מתייחד פה איתה.
היא תישן, היא תישן בין שתיהן, שמוע עליו שלא יגע בהן.
אז היה פה קשה לתוספות על השון, מה זה נקרא עם שתי נשים? גם עם אישה אחד עם אשתו.
אני רואה שתי נשים חוץ מאשתו.
כן, אתה תוספות אומר שאפילו אישה אחד באמת אתה צודק, איי על השון, פשוט גורס פה, עושה פה סדר בלשון. עכשיו אשתו מביאה עוד הלכה נוספת בדין ייחוד עם הקרובות משפחה. מה עם אמא שלך? קרה לישון את אותו חדר? מגיע המשנה אומרת אפילו בלי בגדים, אחד על השני. מתייחד אדם עם אמו, ואותו דבר עם ביתו, ואין שום חשש שיבואו לידי עבירה. ואותו דבר וישן עמם אפילו בקירוב בשר, בלי בגדים. כשהבשר מוגע אחד בשני, אין שום בעיה. שם אין בעיה של ייחוד. למה? נראה לי כבר גמרא בסנהדרין, שם אין שום חשש להתקשה. ואם הקדימו, אם הבן והבת כבר הקדינו, אז פה אני ממליץ, פה המשנה אומרת, אל תשנו בלי בגדים. זה כבר בעייתי, אבל אשתו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו. נראה את זה.
דווקא אמו ואיתו, מה עם אחותו, מה עם דודה שלו, לא יודע מה. דווקא מה שכתוב כאן זה דווקא אמו ואיתו.
כן, זה בעיית. עד כדי כך שאמרתי לכם כבר שהר"ן כותב, אמרתי לכם את זה בהקדמה, שהר"ן כותב בנכדה כבר אסור, ברור שהם אחותו אסור. זאת אומרת, באתי ממה כרגע. הר"ן כותב פה על המקום, הלכה לא כמוהו, אני כבר שלא תילחץ.
כאילו הסיכוי שאדם יעשה עם אמא שלו, עם הבת שלו,
אסור לך לישון עם הנכדה שלך
במיטה. סיכוי אפסי.
הבת של הבת שלך, היחידה שלך, אסור לך לישון, לא שכחתי את השם שלה, אסור לך לישון איתה. אבל אנחנו פוסקים כמו אבך.
ואח ואחות, אח ואחות מותר לו לישון? יש אין איחוד או לא?
כן, אח ואחות אין איחוד.
אין איחוד?
אח ואחות אין איחוד. אח ואחות אין איחוד, ב-100%. עכשיו, אבל אנחנו פוסקים להלכה כמו אבך. יש שיטת נודע ביהודה, לא יודע, יש כאלה שולחים אותו להלכה, שמה שאני אומר לך שנכדים ונינים זה מותר, זה דווקא עם בנות. שבת של בן זה יותר גרוע, כי זה כאילו מגיע מקלה. שבת של בן יש כן איחוד, זה שיטת נודע ביהודה, אם אני זוכר טוב. זה מאוד מעניין, הלכות איחוד. איפה שיכול להיכשל היום האיחוד בזמננו, אמרתי לכם, זה במוניות ומאוחר בלילה, אבל זה גם כסוג של מקילים, כזה על הכביש. אבל מה שבעיקר זה אצל רופאים, ואמרתי בעבודה. כשאתה יוצא בעבודה ואתה יושב לבד עם אישה בחדר סגור, בלי... ברופאים, הכול היחידה שאתה מכיר ברופא, למה? כי זה, כי יש מזכירה ואתה לא נועל, ויכול לקום לפתוח את הדלת. אבל כשאתה הולך לרופא נשים, גבר, והאם מזכירה בחוץ והוא נועל את הדלת, אסור חמור, אתם
לא
חוסר.
לא נועל את הדלת, אם זה אין לי לדלת ואין לי פקידה, אז מה אסור לי?
אין פקידה. אם זה... הדלת פתוח וכל אחד יכול להיכנס באמצע, מקילים. Okay. כי זה צירוף, צירוף של כל רופא, אבל לנועל את הדלת זה מאוד חמור. תשמע, יש פה גם צירוף של בעלה בעיר. יש פה מלא, בדיני איחוד יש גם תראו בעלה בעיר, בעלה בעיר זה שם את זה גם סוג של כולה.
טוב, אבל כאן היא לא בעלה בעיר.
אבל ברופא שזה היה פטרופוס הכי גדול, אתה יודע, זה נפרד רופאי נשים, רופאים כאלו, השם ישמור. צריכים לדעת הלכות. אין הפטרופוס להריות, ואני מחר, יש פה תוספות מאוד מעניין, תראו סיפורים מפחידים. אתם תראו פה סיפורים מהשיעורים, והשיעורים האלו יש פה תוספות שרציתי ללמוד היום, לא נראה לי שאני אספיק, אבל בואו נתחיל כן את הגמרא, ובלי נדר מחר נמשיך. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה באמת הסיבה שגבר אסור לו להתייחד עם שתי נשים, אבל הפוך, אישה מותרת להתייחד עם שתי גברים. תראה את זה, תראה, תנא דבי אליהו, שאוהל ונשים דעתם קלות עליהם. אז רש"י אומר את זה בשתי מילים, אשתיהם נוחות להתפתות. במילים אחרים, שבסוף שתיהם יבואו לידי עבירה. כי שתיהם, יש כאלו ראשונים שמסבירים אחרת הגמרא, כמו שאמרתי, שאחד, לא ששתיהם יתפתו, יכול להיות שרק אחד יתפתה. רק אחד יחפה על השנייה. בנשים, אחד יחפה על השנייה. גברים, אין דבר כזה. ויש נפקימינות להלכה, לא נעריך עכשיו, נפקימין אחד שיכול לצאת מה השיעור. זאת אומרת, אם אני אומר לפי רש"י שכל הבעיה ששתיהן יכולות להתפתות, אז זה דווקא בשיעור של איחוד. הגמרא במסכת סוטה מביא את השיעור של איחוד. זאת אומרת, בשתי דקות זה עדיין לא בעיה. אבל אם זה, אם זה יש, אם זה קטע, יש את הקטע של חיפוי, אז יכול להיות שלא קשור לשיעור של ביאה. יש נפקימינות בפוסקים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדיון. עכשיו הולכת הגמרא להגיד מה המקור של איסור איחוד. אומרת הגמרא, מנה נאמינא, מאיפה המקור שאסור לבן אדם להתייחד עם האישה שאסורה לו? תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רמז לאיחוד מן התורה
מנין. רמז.
רגע, אז יש מחלוקת ראשונית, מה זה? שיטת רש"י ותוספות, מה שרבי דוד מתלהב, אומרים שזה כן כפשוטו, איסור תורה. רש"י ותוספות כותבים על
המקום,
שזה איסור דאורייתא. הרמב"ם כותב מה שאתה אומר, שזה אסמכתא.
למה כותב רמז?
כי זה כאילו המקור, כי כל רוב האיחוד שאנחנו מדברים פה
זה... זה כאילו רמז לדרבנן.
כי המקור של הערווה, האיחוד אמרתי רק הולך על ערווה. אבל עוד פעם, רש"י גם בתוספות לא פה, מפורש שזה דאורייתא. רש"י במסכת שבת הוא מביא לי פה, ואני יודע איזה מחלוקת ראשונית, זה לא פעם ולא פעם, המקור שלו יודעים לתור, גם אסמכתא זה עדות, עזוב. מנה נאמינא אמר רבי יוחנן, בסדר, אבל גם אסמכתא זה יותר מרגיל, זה לא רבנן רגיל.
בסדר, זה רבנן.
אבל עוד פעם, המקור של איחוד, לא להקל. אצל חרדים אין הבדל דאורייתא דרבנן צביקא, נכון? כולנו... מנה נאמינא אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, אמר רבי יחקו מנין שנאמר. כתוב שמה, הנושא הזה בכלל כתוב למשהו אחר. שמה כתוב בעניין מסית לעבודה זרה. כתוב שמה בתורה, כי יסיתך אחיך, מי איזה אח בן אמך. זאת אומרת, למה התורה תופסת, כי יסיתך אחיך בן אמך? וכי בן אם מסית, רק אח של אמא שלך מסית, בן אב אינו מסית. אז מה זה הלשון הזה? כי יסיתך בן. אלא לומר לך, תקשיב טוב, הוא רוצה להגיד לך פה איזה משהו שדרך אגב תבין משהו. שמי יותר מצוי ביחד, אחי מאמא או אחי מאבא? מי יותר מצוי ביחד? אחי מאותו אמא, למה? כי הבן מצוי אצל אמא הרבה יותר, למה? אלא לומר לך, בן מתייחד עם אמו, בן יותר מתייחד עם אמא בסתר, אז לכן מי יותר ביחד יכול להסיט אותך, דרך אגב הוא משמע לכל הלכה, אחי מאותו אמא, כי מסתובבים יותר עם האמא. מפה אנחנו לומדים, ואסור להתייחד עם כל העריות שבתורה. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים שזה שהתורה היא צריכה לגלות, זאת אומרת ככה, דבר ראשון, למה כתוב כי זיתך בין אחיך, בין אמך ולא בין אביך? להשמיע לנו דרך אגב שמי יותר בקשר, אחי מאבא או אחי מאמא, אחי מאמא, כי אצל אמא מסתובבים יותר. עכשיו, מזה שהתורה אומרת לך שאפילו שהם מסתובבים יותר אצל אמא, אני אומר לך שמותר להם מסתובב אצל אמא בסדר והכל תקין. מפה אני לומד אבל שאר הראיות. כל הראיות אחרות, קלתך, גיסתך וכל הראיות הזה. אז פה אנחנו אומרים שאסור להם להתייחד. פה אנחנו לומדים אסור להתייחד עם כל הראיות שבתורה. מזה שהתורה צריכה לגלות שמותר להתייחד עם אמא, מפה אנחנו לומדים שעל כל הראיות אסור. עכשיו שואלת על מה, אנחנו כבר מסיימים. אתה אומר לי פה רמז יפה, פשט, מה הפשט של הפסוק שם? שואלת, אני אומר, פשטי דקרא, הפשוט של הפסוק שכתוב שם במניין מסית לעבודה זרה, ומה הכתיר? זאת אומרת, למה כתוב שם בין אמך? אתה עשית לי פה רמז מאוד יפה, מדי שכתוב בין אמך כי יותר מסתובבים אצל אמא, אתה רוצה להגיד שאצל אמא מותר להתייחד, אבל עם כל הראיות לא. תסביר לי שאנחנו לומדים עכשיו בתלמוד תורה, לומדים בחומש, איך אתה מסביר את זה לעבודה זרה שכתוב שם דווקא בין אמך? ותרץ את הגמרא, אמר רבי, לא מבוי הקמא. לא מבוי הזה ברור. מי יותר, מי, איפה יש יותר שנאה? אחים מאותו אבא, אחים מאותו אמא? אחים מאבא, למה? אחים מאבא, בסוף הם יכולים לבוא למחלוקות בירושה. אצל אמא, אפילו שיכול להיות שבסוף, בדרך כלל אמא אין לה ירושה. אפילו שיש לה ירושה, אז קודם כל יכול להיות שהבעל שלה יחיה, הוא יורש לפני כולם. אפילו שכן אמא כבר. אז אומרת, אבל לא מבואי אמא, לא מבואי בין אבא תסן אליי, למה? כי שניהם הולכים לרשת, ואף כל אחד רוצה שהשני יקבל פחות ירושה. אז לכן, דעית ליצוד רעות. זאת אומרת, הוא מייעץ לו יצוד רעות, אז זה פשיטה, שהוא יודע שאח יש לו אינטרס נגדו, אז ברור שלא ישמע לאח מאבא לעבוד עבודה זרה. אלא אפילו בן אם, זה לא סן אלי, למה? כי הוא לא יורש איתו, אז הייתי חושב אם עשה את אלי, יש לחשוב שאולי הוא ישמע להסתה שלו. כמה שמעה לכן נשמענו לפסוק שכתוב בן איתך להזהיר, שגם ממנו אסור לקבל את ההסתה. אנחנו בסייעתא דשמיא נסיים פה. יהיה לנו ערב טוב בבשורות טובות לכולם. מחר אנחנו נמשיך בנימה מסליקי ללא קו השאול. יהיה לנו ערב טוב לכולם ולילה טוב.